ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. כרגיל, איתי בפאנל, מימין, מרסלו גלייזר.
You fucking need me, you can win without me.
Oh my god, הרסת פה את כל השידור.
זה פריוויו לאחד האייטמים שלנו.
זה פריוויו לפריוויו. מולי מפיק קהל, סגב מטוס.
ג'ימי בטלר לך דביר.
ג'ימי בטלר גם לך. אתה צריך להתמודד עם מה שמרסלו עשה כאן, הצקלות האלה, נשמעתי קווחצים.
אני אהיה בסדר.
סתיו נמש, שמאלי, היי.
היי.
מה שלומך? מה שלום כולם? כולם בסדר? חלק ב' של המערב, פרויקט הפריביוז, אם עדיין לא שמעתם את המזרח פארט 1 והמזרח פארט 2, ומערב פארט 1, אז כולם זמינים להאזנה, ועכשיו אנחנו נפתח את המערב פארט 2, יש לנו כמה קבוצות לדבר עליהם, ואנחנו נתחיל עם הצד השני של לוס אנג'לס. סיימנו פעם שעברה עם הלוס אנג'לס לייקרס, ועכשיו אנחנו עוברים אל הלוס אנג'לס קליפרס. המאזן שלהם בשנה שעברה, 42-40, מקום עשירי במערב. מרצ'ין גורטט, מייק סקוט ולוקם באמוטה הגיעו, פלוס שני הרוקיז, שי גילג'ס אלכסנדר וג'רום רובינסון. דיאנדר ג'ורדן עזב, סם דקר עזב, אוסטין ריברס עזב, סליחה. ובואו נתחיל לדבר. מעניין מאוד, יהיה מאוד לדעתי מעניין דווקא לא לדבר על העונה הזאת של, של הקליפרס, כי נראה שהם איפשהו באיזה לימבו לא ברור וחושבים כבר על העתיד, אז עושה לו איך אתה רואה את זה.
אז אני מסכים איתך לגבי הלימבו, והלימבו הזה קורה א', בגלל שהם במערב, זאת אומרת אותה קבוצה במזרח, היינו מדברים על הקבוצה שהיא סף פלייאוף, קבוצה שהיא אולי יכולה להיכנס לפלייאוף.
קבוצה שהיא פלייאוף.
כן, כן, זו קבוצה לגיטימית, יש בה רוטציה מאוד רחבה, אני מסתכל על הרוטציה הזאת, וזו רוטציה שמורכבת מהמון המון שחקנים בינוניים. זאת אומרת, אין שם איזשהו סטאר, מישהו שיכול לגרור אחריו את הקבוצה, המון המון פוינט גארדים, פטריק בברלי, אברי בדלי, מילוש תאודוסיץ', לו וויליאמס, שי גילג'ס, זאת אומרת, המון המון עומס בקו האחורי. של שחקנים שהם, אולי חוץ משי גילג'יס אלכסנדר,
אתה יכול לשנות ש... ל-SGA.
כן, שחקנים שהם מאוד undersized, שחקנים שהם מאוד קטנים לעמדות שלהם, קו קדמי, טובאי סרי שחקן נחמד, ודנילו גלינרי כשהוא בריא שחקן נחמד, ומונטרז הרל ובובן בדקות שהוא יקבל, אבל זו קבוצה שהיא העונה מאוד בינונית, במערב יהיה להם מאוד מאוד קשה להתמודד, אני לא רואה אותם משחזרים את כמות הניצחונות של עונה שעברה. מצד שני, הם יותר מדי טובים מכדי להיות חלשים. זאת אומרת, מיעוט תקועים, אני קורא לזה השרלוט של המערב, מיעוט תקועים איפשהו באמצע, לא יהיו רלוונטיים לפלי אוף, לא יהיו רלוונטיים לטנקינג, למזלם זה משהו שכנראה הולך להימשך הקונה אחת.
לא יודע אם לא יהיו רלוונטיים לטנקינג, כאילו מספיק פציעה אחת של גלינרי, והם כבר מאוד מאוד לא טובים. אגב, גם כמה אפשר לבנות על גלינרי בכל מקרה.
גם לגלינרי הם לא מאוד מאוד לא טובים.
אני פשוט חושב שהמרחק מפה לזרוק את העונה הזאת לפח הוא מאוד מאוד קצר. אני לא חושב שזה מה שהם יעשו, אני רק אומר שאופציית הטנקינג על השולחן, כאילו לשלוח את הריס והחוזה הנוח שלו לעונה הזאת, ולקבל איזשהו נכס נחמד, להשביט אם וכאשר גלינרי ייפצע, כי זה מה שיקרה. ומעבר לזה אנחנו כבר באמת בבור, זה לו ויליאמס הוא על חוזה סופר נוח סופר נחמד, יהיה טרייד צ'יפ לקונטנדרים בוודאות. אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה לא מה שאנחנו נראה בהמשך עונה, גם אם לא יהיה שם ניסיון בוטל לטנקינג, פשוט כי מתישהו SGA ורובינסון יצטרכו לקבל את הדקות שלהם, כי הם המיני...
אתה לא לוקח שחקן מבחירה, לא יודע, 14 או 13, ואתה לא נותן לו לשחק.
בדיוק. והדבר השני הוא שבעונה הבאה יש להם כסף וזה LA, שנתיים קדימה הם מחויבים ל-9 מיליון דולר, אז...
עונה הבאה ל-41, זאת אומרת, כבר בעונה...
61, עונה הבאה 61.
עם אחת האופציות שחקן זה 4, אוקיי, לא משנה, עדיין יש להם מקום לשני חוזים גדולים, נכון?
נכון, וזה LA, והם בונים, אומנם בלייקרלנד, אבל הם בונים אולם חדש שמתישהו אמור להוציא אותם מהצל של הלייקרס בסטייפלס, ולהיות לא הדייר, בסטייפלס הם אפילו לא הדייר השני, הם הדייר השלישי אחרי הקינגס של ההוקי, אז מעמדם אמור להשתפר. הם הביאו את אחד ממוחות הכדורסל המבריקים בבניית קבוצה, ג'רי ווסט, כדי לייעץ להנהלה ולהיות בעצם זה שמקבל את ההחלטות, ומנסו למקסם את הסגל הזה. עכשיו, כמו שאמרת, זה סגל מאוד מאוד נחמד, יש פה המון המון צ'יפים שיכולים לעבור להם, להביא להם בחירת דראפט פה או איזשהו משהו, ובהפוך על הפוך על הפוך, אם בטעות הם מחליטים שהם רוצים להסתער על הפלייאוף, אז הם גם יכולים ללכת לכיוון השני ולהביא משהו שייתן להם, לא שהכיוון הזה יקרה, אבל הם פשוט, זה עוד עונה מבאסת, כאילו, כמו שאמרת, שרלוט כזאת, שפשוט לחכות שהיא תיגמר, לראות מה יש לי ביד ולעבור לעונה הבאה.
אבל בניגוד לשרלוט, זה שרלוט עם מטרה, אנחנו רואים העתיד הקרוב, כן, שרלוט,
אין את הגמישות הזאת.
נכון, דבר נוסף לגבי העתיד הקרוב של הקליפרס, יש להם הבחירת סיבוב ראשון שלהם, העונה הולכת לבוסטון, היא מוגנת 1-14. זאת אומרת שלקליפרס לא כדאי להיות קבוצה שהיא סף פלייאוף, כי אם היא תהיה סף פלייאוף היא יכולה לאבד את הבחירה הזאת לבוסטון.
אם היא מוגעת 1-14, אם היא לא בפלייאוף זה שלה.
אבל אם היא תהיה 15-16
זה תורך. אז זה אומר שלה לפלייאוף.
לא, אז אני אומר.
כן, אין לה אינטרס על הפלייאוף.
ההתנדנדות הזאת יכולה לעלות להם בבחירת סיבוב ראשון, אותו דבר עונה הבאה, זאת אומרת הבחירה הזאת מוגנת גם 1-14 עונה הבאה, עונה אחרי זה היא כבר מוגנת סיבוב שני בלבד. זאת אומרת שאני רואה את הקליפרס שבמידה והם לא מתחילים את העונה באובר-אצ'יבריות, ולו וויליאמס לא מתחיל את העונה ב-25 נקודות למשחק, וטובייס האריס וכל שאר השחקנים האחרים, אנחנו נראה אותם מדרדרים בצורה יזומה. שוב, הם לא יהיו גרועים, הם לא יהיו
לא יתחילו גרועים.
לא יתחילו גרועים. וגם כשהם ירצו, הם עדיין, טובייס האריס שחקן מאוד מאוד טוב, ולו וויליאמס שחקן מאוד מאוד טוב, הם יהיו קבוצה בינונית.
אני מציין את זה כי להוציא דנילו גלינרי, שהחוזה שלו לא שכיר בעליל העונה, כל השחקנים שלהם על חוזים טובים, ויהיה להם איזשהו ערך בליגה, וזה מי טובייס האריס על חוזה לעונה אחת של 15 מיליון, גורטט לא רלוונטי, זה הוא גם מודיע שהוא יפרוש בסוף העונה, אבל ברדלי עם 12 מיליון זה בסדר, ולו וויליאמס עם 8 מיליון זה בסדר.
לגמרי.
כאילו, כולם פה זה טרייד צ'יפ, אוסף של טרייד צ'יפים, ומתישהו הם יעשו את העברה לראות מה שווים.
כמו הקבוצה השנייה בלוס אנג'לס, המטרה היא החל מעונה הבאה. זאת אומרת, העונה הזאת זה איזושהי עונת מעבר.
כן, אני חושב שגם בעונה הבאה הקליפרס לא צריכו לבנות קונטנדרית.
לא,
אבל כן, העונה הזאת היא חסרת רלוונטית.
אתם לא רואים סיכוי שהם הולכים דווקא אולין על, אנחנו נדבר עוד על ג'ימי בטלר, אבל על מישהו כזה תמורת אחד מהגארדים העתידיים, פלוס איזה משהו, ודווקא מנסים לכוון, כי קליפרס זה...
תראה.
אני לא יודע איך את... הם לא... לא נראה שהם יהיו אי פעם במוד ריבילד כמו אחת מהקבוצות הקלאסיות של ריבילד, כמו הסקרמנטו קינגס. יש להם אונר שהוא מאוד רוצה להיות תחרותי, ועכשיו עם ג'רי ווסט במיוחד, יש להם כמה אבני פינה. אני לא רואה אותם הופכים להיות קינגס או פיניקס או אטלנטה.
תראה, יש סיטואציה שהם ילכו על ג'ימי בטלר, אני פשוט לא רואה למה להם הקליפרס קבוצה שצריכה להמר על ג'ימי בטלר. אם הם מאמרים, אם הטרייד הוא זול, אז הם ילכו על זה, אבל אם הטרייד דורש נכס, אפילו ברמת ה... אפילו נלך רמה למטה, ג'רום רובינסון, לא יודע אם לא שווה להם לחכות לאחוזה שלו יפוג, ובוא נעשה את הפיץ' אז. עם יותר כסף ויותר הזדמנות.
השאלה היא לא מה שווה, השאלה היא אם לדעתך הם יכולים לעשות את זה, כי...
יכולים, יש את כל הנכסים על השולחן, כאילו טובייס האריס יכול להיות אבן פינה לטרייד של ג'ימי בטלר בקלות.
יש הרבה טריידים שאני לא מבין והם עדיין קורים, אז יש סבירות ביניכם גבוהה שלוס אנג'לס קליפרס דווקא לא ילכו על העונה הבאה ו...
אני לא רואה מצב שמבין את
זה. גם אני לא, מה גם שהם לא רחוקים נכון לעכשיו שחקן אחד מלהפוך לקבוצה שהיא תהיה טופ. 4, טופ 5 במערב, הם יודעים מה המטרה שלהם. המטרה שלהם היא הקיץ הבא, להתחיל לאגור חוזים כדי להיפטר, חוזים שמסתיימים בתום העונה, חוזים שהופכים לסחירים בתום העונה, ושוב, אם תבוא איזושהי מציאת ג'ימי בטלר תמורת, אני לא יודע מה, יציאו להם תמורת דנילו גלינרי או משהו כזה, הם ילכו על זה, אבל הם לא יזמו דבר כזה.
אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אם תדורים כבר על עונה הבאה, אם אתם הייתם הסטאר פלייר הפנוי עכשיו שמסיים חוזה, מי מכם היה חותם בקליפרס? כאילו דורנט היה הולך עכשיו חותם בקליפרס, דייביס היה הולך עכשיו חותם בקליפרס. איפה הפוטנציאל? מי באמת יכול להגיע ולהגיד, וואלה, אני אהיה הפרנצ'ייז פלייר של LA קליפרס?
גדול קוואי הוא אופציה, כי הוא יליד לוס אנג'לס, אם אני לא טועה, והוא הצעיר שהוא רוצה לשחק בלוס אנג'לס, ואם זה לא יעבוד עם הלייקרס, אם הלייקרס השיגו מישהו אחר במקום, אז יכול תמיד ללכת, אפשר תמיד.
התשובה היא מי זה יכול להיות, זה יכול להיות כולם, אני לא מאמין שיהיה אף טופ טיר.
לא מי זה יכול להיות, מי יעשה את זה לדעתך?
טופ טיר סופרסטאר לא יחתום בקליפרס, אני לא מאמין שזה יקרה, כי בסופו של דבר זה הברנד שהם שמים על עצמם, והם לא אוהבים לשים את הברנד של קבוצות שהן לוזריות היסטוריות, אלא אם כן הם נולדו שם וגדלו שם, עיין ערך...
לא, אבל ברנדים יכול להיות... גולדן סטייט לא היו ברנד הווינרי...
כן, אבל גולדן סטייט דבר ראשון זה כן מועדון עם היסטוריה והצלחות בליגה בעבר, גם גולדן סטייט זה לא קבוצה שהייתה ידועה בתור אחת שמחתימה פרייג'נטים, עד שהם נהיו ממש ממש טובים. עכשיו, אם עכשיו הקליפרס האלה עומדים על קבוצה של 50 ניצחונות שהפוטנציאל שלהם ברור, אז ברור שמישהו זה, אבל אתה מדבר עכשיו על הסטאר שצריך להמר על להיות זה שהוא, זה שמרים אותם, זה כבר דיון אחר לגמרי.
אני מסכים, בעיניי, אחד השינויים שאנחנו צריכים לשים לב אליו ב-NBA, ואולי להיעזר בזה כדי לענות על השאלה, זה שהרבה פעמים סטארים מקבלים את ההחלטות ביחד, ויש הרבה יותר קומיוניקיישן ביניהם, ולפעמים אם פתאום שני שחקנים יראו שיש להם מקום אחד שהם יכולים לחבור ביחד, ויש מקום לשני מקסים, וזה LA, וזה זה, זה יכול לקרות.
עוד פעם, טכנית זה יכול לקרות, גם מה שאתה אומר הוא נכון מאוד, אני פשוט לא רואה את השני סטארים שמסתכלים על הקליפרס ואומרים יאללה בוא נבנה אחרת הפרנצ'ייז, אבל עוד פעם, כאילו אתה יודע.
אולי נראה העונה שגילג'ס אלכסנדר וג'רום רובינסון ייתנו עונות טובות ויראו פוטנציאל, אז זה כן איזשהו בסיס.
בעיניי ג'רום רובינסון אין לו מקום פשוט, וזה נורא חבל, כי לאחת הקבוצות עם הרוטציית גארדים הכי אינטנסיבית, you drafted two guards.
אני פשוט חושב שמה שהם אמרו בעונה הזאת זה פשוט בוא נלך all in על צ'יפים ונראה מה אנחנו יכולים להמיר אותם ולעשות mix and match. אין פה, גם שייק ג'ילגס אלכסנדר עם כל החיבה למי שזה, הוא לא משהו שאתה חייב להצמד אליו ולקרוך את עצמך, הוא... הוא כאילו, אם פגעת איתו מצוין, אבל אם יש לך איזה משהו טוב על הפרק בשביל להמיר אותו, אז גם זה על השולחן. הוא לא, נגיד, לוקה דונצ'יץ' או דיאנדר אייטון, שהפרוג'קשנים מנבים סטארדם, כאילו, בין אם אתה חושב שזה מה שיקרה או לא, אבל יש את הפרוג'קשנים, כאילו, אני לא חושב שיש מישהו שחושב ש... אולי יש, אני מתקן את זה. אני לא חושב שיש הרבה שחושבים שאלכסנדר הולך להיות סופרסטאר בליגה, ולכן, גם אם הוא יהיה טוב, זה אחלה, אבל זה, אין פה מישהו שאתה אומר,
אני לעולם לא אסלח לך על זה, שדילגת על הגילג'ס. אנחנו רוצים לעבור לסרטים.
אנחנו רוצים, טוב זה קל, סטי ברדרס.
אוקיי,
בוא,
צודק.
וגאס?
וגאס.
דבר אחרון, הייתי רוצה לראות את בובן משחק יותר העונה.
מרגיש לי שזה יקרה, אבל אני גם חשבתי שזה יקרה עונה שעברה.
אני לא מצליח להבין.
סתם מסתכל עליי, כי הוא יודע למה.
אני מבין את המגבלות ההגנתיות שלו, אבל התקפית הוא בלתי עציר. והוא כל כך יעיל.
יש לי, יש משהו. אני שמח שהעלית את זה, אני שמח שהעלית את זה, כי יש לי בעיה של משהו להגיד שכאילו לא קשור שאנחנו מנתחיל לקבוצות, אבל יש לי הרגשה שהליגה עשתה כאילו overvaluing להגנה, אם פעם כאילו הגנה זה היה משהו פחות התייחסנו לו, ושחקן שהיה סופרסטאר התקפי, היה, לא מדברים על החולשות הגנתיות, אני חושב שאנחנו כיוון הפוך, שאם אתה לא שומר טוב, אז פתאום אתה נהיה unplayable, וזה קצת הגזמה, כאילו שחקן שהוא ספשליסט, צריכים למצוא לו את הדרך, ונראה לי שבובן סתם לא משחק, כי מפחדים.
אבל פיזית הוא יכול לסחוב את כל הדקות האלה?
מה זה כל הדקות? לא מדבר על 45 דקות המשחק, אבל בובן שווה 20 דקות. 18 דקות.
הוא יכול לשחק. אין עם זה בעיה. הוא בלתי עציר, הוא באמת בלתי עציר.
אני מאמין שיכול לעשות את התאמות, אבל...
באמת אוהב אותו.
זה מעניין.
הוא גם דמות מצוינת.
כן.
הוא היורש של גיאורגי.
זה כמו השחקן... למה?
הגבוה הזה שלא יודעים איך להשתמש בו.
לא, אבל אתה ראית את הסרטונים שלו עם אופניים בחדר.
וגיאורגי היה שחקן.
מה?
גיאורגי מורסן.
הענק של... מעניין תמיד לדעת עם השחקנים האלה שיש להם פרטריסיץ מטורף וכל מיני... זה מה היה קורה אם הם קבלו יותר דקות. זה באמת מעניין, כי הוא לא היה תחת שני מאמנים שלא יודעים כבכל מה הם עושים. סטן וגנדי ודורק ריברס.
ופופ?
כן. ואף אחד לא נותן לו את זה.
עוד פעם, אני לא חושב שהוא שחקן שאמור להיות זה, אבל...
לא, אבל בקליפרס של השנה אין מה...
אין סיבה לא לנסות את זה לפחות.
האלטרנטיבה בסנטר היא גורטט ומונטרז הרל, זאת אומרת...
מונטרז יהיה כוכב.
לא יודע אם כוכב, אבל... סתם. אין שם אנטוני דייביס או משהו כזה.
אין שם אנטוני דייביס.
טוב, וגאס כבר על הקו מתחננים.
37 וחצי. ואני אגיד אנדר. וזה יהיה 34.
סליחה, רגע. הבנתי. רגע. הבנתי. רגע.
הבנתי.
רגע.
סגב.
מה אתה אמרת?
אני נכנס לאימורים כ...
אין דביר רבין. מה אתה אמרת? 34.
וגאס 37 וחצי, סתיו אמר 34.
וואי, אנדר אגרסיבי, והוא גם קבע פה בר שאי אפשר... טוב, מרסלו.
אני סביב האנדר אובר של וגאס, אני הולך 37.
וואו.
טיפה אנדר.
סתיו, זה יהיה רע אם אני אהיה איתך?
לא. זה יהפוך אותך ליותר סיכוי לצודק.
אבל הפוך. אוקיי, סיימנו עם הלוס אנג'לס קליפרס, אנחנו עוברים אל מינסוטה. טימברוולבס, בהזנם בעונה שעברה, 47 ניצחונות, 35 הפסדים, מקום שמיני במזרח, הפסד בסיבוב הראשון בפלייאוף. אנטוני טוליבר הגיע, לואל דנג הגיע, ג'ושו קוגי הגיע, KBD, קייטה בייטס דיופ הגיע, ואני לא אקריא את האחרון, ג'יימס ננאלי?
ננאלי. מי יודענו, שחקן אשדוד לשעבר.
נפל על הראש.
באמת?
כן, אני מכיר
אותו. היה בפנרבחצ'ה שנה שעברה, נפל על הראש, אם אתם זוכרים את זה.
ננאלי? למה שראית
את השם? ננאלי. ננאלי. רושמים את זה ננאלי, נכון. אתה לא זוכר?
לא.
נפל על הראש ביורוליג שנה שעברה.
נמניה ביאליצה, הוא דפק...
קרלוס בוזר.
בית מקו?
לא יודע מה הוא דפק.
קרלוס בוזר.
קרלוס בוזר? עזבו נמניה ביאליצה, ג'מאל קרופורד, אירון ברוקס, מרקוס ג'ורג' הנט וקול אולדריג'. השאלה...
רגע, מי המאמן?
קרזית. פח השפעה. לא, מרסלו, מרסלו, מרסלו. אנחנו נדבר על טיבודו. אבל אנחנו נתחיל מה... טוב, אי אפשר להפריד ביניהם. אנחנו נתחיל מג'יימי בטלר וכל הסאגה שמתרחשת שם. מישהו רוצה לעשות קצת ריוויו על הסאגה הזאת?
זה התחיל מזה שג'ימי בטלר הודיע לפני כחודש בערך שהוא לא מעוניין לשחק במינסוטה, מעוניין לעבור, ואז התחילו לצוף כל מיני סיפורים תחת לקרקע של, של מינסוטה, על זה שהוא לא מרוצה מהמחויבות של ויגינס ומהמחויבות של טאונס, ודיברו על זה שהוא חושב שטאונס מורכז יותר בלשחק בפורטנייט ולא בלהתאמן, ויש דברים בגו, ובדרך כלל דברים כאלה איכשהו נרגעים, ואז מתחיל מחנה אמונים, וכל הנושא הזה של טריידים והכל...
לא אצל ג'ימי.
ממשיך לא אצל ג'ימי, והוא הרגיש שמנסות המנסה לטרפד טריידים. היו כל מיני הצעות של מיאמי על השולחן.
זהו, אז הרבה אומרים שמנסות הבאה לטרייד בלי באמת רצון לעשות טרייד, וזה יכול לשבת מאוד על המשבצת שאנחנו תמיד מדברים עליה, של כוח של מאמן, שהוא הופך להיות יותר מרק מאמן, כי תום טיבודו בתפקידו הוא יותר מרק מאמן, והתפקידים הסותרים של, של התפקיד הזה, טיבודו צריך לנצח השנה כדי לשמור על התפקיד שלו.
אנחנו צריכים לזכור, מהצד של, של ג'ימי בטלר, הוא מרגיש שהכוח אצלו, כי החוזה שלו מסתיים בתום העונה. זאת אומרת, שהוא מרגיש שיש לו איזשהו טרייד צ'יפ מאוד מאוד חזק, והוא עדיין מרגיש שמנסוטה מטרפדים לו את זה, משהו שלדעתו לא אמור לשרת את מנסוטה ולא אמור לשרת אותו. זה התפוצץ שבוע שעבר באחד האימונים, שג'ימי בטלר הגיע אחרי הרבה אימונים שהוא לא היה שם, והגיע באיזשהו מצב רוח מטורף, וצעק על כולם, על ויגינס ועל קט, והוא לקח את החמישייה השלישית במהלך האימון, עשו משחק נגד החמישייה הראשונה, והם ניצחו את החמישייה, והמשיכו כללות אחרי זה על, על ה-GM ועל טיבודו שבכלל היה במשרד, והכל זלג החוצה. זאת אומרת, בדרך כלל דברים כאלה איכשהו נסגרים בתוך המועדון, העדכון האחרון הוא שג'ימי בטלר באימון האחרון של מנסות להתאמן איתם, ויצא עדכון שהוא כנראה יהיה בסגל וכנראה ישחק במשחק הראשון שלהם ביום רביעי, ולכו תדעו מה קורה שם.
כן, ג'ימי בטלר תמיד הצהיר שהוא לא יפסיד משחקים בגלל זה, והוא לא יחרים את הקבוצה, הוא לא יעשה איזשהו קוואי.
העניין הוא מנסותה. העניין הוא אחרי דבר כזה, אחרי האמירות הללו של בטלר ואחרי התנהגות שלו באימון, איך מנסותה אמורה
אז אני חושב שזה מקרה מבחן מאוד מעניין, כי בחיים לא היה, אני לא זוכר שחקן שבצורה כל כך בוטה יצא נגד המאמן שלו ונגד ההנהלה ובליידן וכולם שם. לי יש שאלה מעניינת לשאול, מעבר לי אם הוא ישחק או לא ישחק, האם זה, כאילו, כמה זה לדעתכם פוגע במותג ג'ימי בטלר, והאם זה מוריד את הערך שלו ומוריד את הסיכוי דווקא לעשות עליו טרייד, כי מי ירצה לקחת שחקן שכל כך מתנהג בצורה כזו?
החלק הראשון בעיניי לא רלוונטי, הרי ברור לכולם שזה הצגה כדי לצאת משם, אני לא חושב שזה פוגע במותג ג'ימי בטלר, ואם כן זה כנראה לאלה עם צורת חשיבה מאוד מאוד מיושנת של do the right thing, זה בעולם החדש ל-NBA מבינים שהכוכבים יש להם כוח ואת היכולת לבטא את עצמם. אגב, פט ריילי, very old school, אמר שגם אם דוויין וייד ייתן לו אגרוף לפני משחק, הוא יפתח בחמישייה באותו היום, כי זה דוויין וייד, אז ג'ימי בטלר הוא בלבל הזה, אולי לא טוב מועד, אבל הוא בלבל של תעשה מה שאתה רוצה. אני גם חושב שכל הדברים האלה של המסביב, זה, אני רואה את זה כקשקוש, בסופו של דבר, ג'ימי בטלר יעלה ויעשה הכל כדי לנצח את המשחק, אולי הוא יחלוד כולה בפרי סיזן, אבל שבועיים קדימה, אנחנו נראה ג'ימי בטלר עושה את הכי טוב שהוא יכול, כי אם הוא ישבוט עכשיו עונה שלמה בשביטה או בכל דבר שהוא מסוג הדברים שהליגה לא קורה בה, אז הוא פוגע ביכול שלו.
אני לא חושב אבל שעניין הוא ג'ימי בטלר, העניין הוא מה קט יעשה, והעניין מה וויגינס יעשה, והעניין מה השחקנים האחרים יעשו.
זה מאוד מעניין. תסיים את המשפט שלך.
לא, אני מסכים, זה המשפט הבא שלי. אני חושב גם שמבחינת האינטראקציה בקבוצה, בסופו של דבר, הם צריכים את ג'ימי בטלר, וזה אינרציה הקבוצתית תעבוד שם בככה שהם לא, הם יהיו מה שהם היו אומרים להיות כל עוד ג'ימי בטלר שם. אני לא מאמין בלא כל מיני לא יסתדרו ואז הם יהיו גרועים. ניצחונות מייצרים אווירה טובה והפסדים מייצרים אווירה רעה, ואם הם יפתחו טוב אז יהיה בסדר. מה גם שהיו שמועות שבמהלך אותו אימון מפורסם, ויגינס כן הגיב לג'ימי בטלר על האגרסיביות שלו, וג'ימי בטלר לא הגיב חזרה, וזה משהו שכן יצר איזושהי הערכה. וגם בטלר ברעיון האחרון והמאוד מתוזמן שלו עם רייצ'ל ניקולס אמר, הבעיה שלי אף פעם לא הייתה עם חברה אל הקבוצה, אלא הייתה עם ההנהלה. אז זה מרגיש כמו גם ג'ימי בטלר מבין שאם הוא באמת רוצה שיעביר אותו בטרייד, הוא לא צריך לפגוע בערך של עצמו, הוא לא צריך להעלות את הערך שלו, כדי שלמנסות יהיה את האינטרס למכור אותו. אני בגישה שטרייד יקרה, אם בכלל, בשלב הרבה יותר קדימה, וזה בהנחה שמנסות באמת יקרוס מכל הבלגן הזה.
אנחנו צריכים לזכור שמקצועית, בואו נדבר, נשים עכשיו את כל הבלגן הזה בצד. אני כן חושב שזה יפגע בוויגינס ובקט, אבל נשים את זה בצד והם יצליחו להתגבר על זה. העונה שעברה, העונה של מנסות, אפשר לחלק אותה לשתיים. עד הפציעה של ג'ימי בטלר ומי הפציעה של ג'ימי בטלר. עד הפציעה של ג'ימי בטלר הם היו קבוצת טופ 3 במערב, אנחנו זוכרים את המערב של עונה שעברה. מערב חזק וצפוף, הם היו טופ 3, הנט רייטינג איתו היה פלוס 13.2 לעומת הנט רייטינג בלעדיו, קבוצה ממש ממש טובה, בלעדיו הם התרסקו, זאת אומרת, זה עוד משהו מהעניין הזה של ג'ימי בטלר, שהוא באמת מרגיש שהם לא יכולים בלעדיו, הם לא קבוצת פלייאוף בלעדיו.
אבל זה גם מתחבר שנייה לתום טיבודוס, מאמן ש... מאמן סלש התפקיד הניהולי שלו בקבוצה, whatever it may be, שבנה... חמישייה שהיא מאוד כביכול חזקה, אבל לא בונה על ספסל יותר מדי, לא נותן הזדמנויות לשחקנים מהספסל לתת דקות, ונותן הרבה דקות לחמישייה הראשונה שלו. אני לא... אפשר לדבר גם על הניהול של ה-value ו-efficiency, ולמי לתת את הזריקות, ולמי לתת את הזריקות, ונדבר גם על זה, אבל הוא יצא איזשהו מצב שגם... טיבודו יצר את המצב שהם זקוקים לבטלר ולא חונים בלעדיו.
כן, אבל זה היה, יצר את המצב הזה מתוכנן. כאילו, תום טיבודו, הג'י-אם, הימר על העתיד, עוד עתיד של מנסות, הוא הרגיש שיש לה מספיק עתיד, תמורת שחקן ששיחק איתו והוא מאמין בו והוא מוכח כדי להביא אותו בדיוק בשביל שהוא יעשה את הקפיצה הזאת, בשביל זה אתה מביא ג'י מבטלר. אז אני לא חושב ש... אני חושב שגם מרגיש לי ש... מהדר התגובה של תום טיבודו בכל הסיפור הזה, או השמועות סביב מה הוא מרגיש, הוא באמת נראה לי מאוד מאוד הופתע ממה שקרה שם. ואין לי בעיה עם זה שהוא מנסות השקיעו את הקלפים שלהם על ג'ימי בטלר. ג'ימי בטלר לא אמור להיות כזה, אתה יודע, אמור במחאות ממורמר ממה שקורה, כי מנסות היו טובים, רק על חוק ההשתפרות על אפס, כאילו קטי יותר טוב, ויגינס אמור להיות יותר טוב, מינסוטה לא אמורה הייתה לחוות את המשבר הזה, משהו הסתובב אצלו, לא, כאילו, לא יודע מה קרה שם שגרם לו...
באיזה עולם לתקל. לעבור למיימי זה יותר טוב?
שזה, או הקבוצות של הרשימה הראשונה, שהקליפרס, ברוקלין והניקס, כאילו...
זה בעיקר קבוצות משווקים גדולים יותר, לשם הוא כיוון, כי קבוצות כדורסל ברור שעדיף לו להישאר במינסוטה.
אבל למה לא עדיף לו, כאילו, הוא לא קובע לאן... נגיד אם באת ונפגשת עם הנהלה ואמרת, אלה יש קבוצות, אני רוצה להיות עכשיו בשוק מרכזי, ואומרים לך, תשמע, אין כנראה מה לדבר איתם, אין מסע ומתן. אז למה לא להגיד, טוב, אני אחכה שנה ואני אהיה בנבחר את הקבוצה שאני רוצה. עכשיו יכול לעבור בטריד לאיזה, כאילו, טכנית ממפיס לא על הפרק.
אני חושב שהוא עשרי, הוא ניהל את הקלפים שלו לא נכון, והוא גם שכח שמה ש... אולי אפילו קיירי יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות. ואני גם חושב שהוא לא העריך נכון את העובדה שתום טיבודו במצוקה, והוא יודע שהוא לא יכול לוותר על ג'ימי בטלר, ואין לו שום מוטיבציה לטרייד, להסתת לו בטרייד. אז אני חושב שכל הצדדים פה פעלו מנקודות הנחה לו, שבסוף הפכו להיות כטעות, ומנסות תצא לעונה הזאת ככה, ואז צריך לראות באמת מה גודל המשקעים שם. מבחינת כדורסל נטו, כמו שמרסלו אמר, מינסוטה עם ג'ימי בטלר וקרל אנטוני טאונס והקבוצה שיש שם היא קבוצה מאוד מאוד טובה. יש לה חורים בספסל, יש לה בעיות עם אולי המאמן לא הכי מתאים לתקופה, אבל על הנייר ואיך שראינו את זה בפועל, זה קבוצה מצוינת.
אז שתי מגרעות לקבוצה סלש לתום טיבודו. אחד, כמו שאמרנו, רוטציה. השחקן השישי, בוא נגיד שיש חמישייה מאוד מאוד מובנית, השחקן השישי הכי טוב העונה במינסוטה הוא דרק רוז, טיוס ג'ונס. אנטוני טוליבר, זאת אומרת, רוטציה מאוד מאוד קצרה, ככה שכל פציעה הכי קטנה תפגום בהם, כמובן שהזיבה של ג'ימי בטלר...
שמועות של דברים טובים מג'וש אוקוגי. אני רק אומר.
שחקן שהמצאת.
KBD היה טוב בפריסיזם לסמר.
זה שחקנים שלא יכולים להיות טובים בעונת רוקי בקבוצה שהיא אמורה להיות אחד עם ג'ימי בטלר אחד מהטופ 4 במערב.
לא יקבלו דקות, זה הכל טוב.
הם לא יהיו רלוונטי. דבר שני, קט.
טוליבר, המצחק אחד שהוא התפוצץ בו בלי שאף אחד שיחק בו אחר. חוץ מטוליבר.
אולי באימון המדובר הוא התפוצץ. דבר שני, השימוש בקט. זרקתי את זה גם בעונה שעברה, ושוב, עברתי לנתונים ואני התפלצתי כשראיתי את זה. קט דורג 20 ברשימת הקלעים ב-NBA בעונה שעברה, 21.3 נקודות למשחק על 54.5% מהשדה. מבין השחקנים הללו שדורגו מעליו, אף אחד לא קלה באחוזים טובים יותר ממנו, כולם זרקו בין 17 ל-20 זריקות למשחק.
הלו, זה 13 ומשהו.
14.3 זריקות למשחק, וזה עוד אחרי התקופה שבה בטלר היה פצוע, שזה העלה לו קצת את הדירוג הזה.
אני זוכר, עשינו אז פרק עליהם.
בתקופה שהוא היה פצוע, ג'מאל קרופורד זרק יותר ממנו, ובחישוב עונתי, ויגינס זרק בערך 16 זריקות למשחק על 44% מהשדה. עכשיו, זה משהו שאפשר לבוא בטענות לקט שאולי הוא לא חיית משחק ולא מבקש את הכדור. אפשר לבוא בטענות לתום טיבודו, שאחד הסנטרים ההתקפים הכי מגוונים והכי טובים בשנים האחרונות אצלו בקבוצה, והוא לא מצליח ליצור לו מספיק מצבי זריקה. ושוב, הוא קלעי יעיל. מדברים על זה שהעונה, אולי הוא יעשה עונה של 50-40-90, שסנטרים לא סימונות כאלה, ו... בטלר יישאר, בטלר לא יישאר, הוא חייב להשתמש בקט יותר.
לדעתי גם היה את הסיפור שבטלר כאילו נורא התעצבן על ההתנהלות ועל המחויבות של השחקנים, והיה גם שיחות על מתי מעריכים לקט את החוזה ומה קורה עם זה, ואז העריכו לקט את החוזה,
זה חלק,
ואז הכל התפוצץ.
זה חלק מההתפוצץ של בטלר. זה... נכון, יום אחרי שהוא ביקש את הטרייד, קט קיבל את ה-190 מיליון דולר שלו.
שגם בזה מתמהמהו יותר מדי וניסו לחסוך כסף.
כל העניין הניהולי שם הוא לא...
הכל היה קשור אחד
לא
בשני.
כן, בואו, זה לא... אנחנו לא נורא מנסות כל כך הרבה כי הם איזשהו סמל יציבות כמו סן אנטוניו. אנחנו נורא כי בדיוק גאה לכל הבלגן.
אבל עדיין, אנחנו צריכים לזכור שוויגינס וקט מסנדלים אותם כרגע לעתיד, ככה שכל מהלך כזה, כל קבלת החלטות לא טובה כזאת, וכל התרסקות עם כוכב מרסקת אותם 5 שנים קדימה.
אבל אני, אתה יודע, בוא נתחיל מקט, זה לא סנדל, אני חושב שכל הליגה היו רוצים את הסנדל הזה של קט.
זה לא סנדל, אבל בסיס של קט וויגינס לא לוקח אותך לטוב.
בגלל ויגינס.
דבר ראשון, קל מאוד לעלוב בוויגינס, אלונה שברה שהוא לא המשיך את ההשתפרות שלו, הוא גם היה לא טוב אובייקטיבי התייחסית לציפיות, אבל מוקדם מאוד מאוד לוותר על ויגינס כשחקן שיכול להיות שחקן מאוד 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 טוב בליגה הזאת.
החוזה שלו נראה לא טוב.
החוזה שלו היום נראה לא טוב כי בגלל עונה שעברה.
עניין של עלות מול תועלת.
לא, גם התפוקה שלו לא טובה.
הוא שחקן
שוב, כשחקן רביעי, חמישי הכי טוב בקבוצה, הוא כן, הוא כרגע על חוזה של 30 מיליון דולר לעונה לארבע עונות הבאות. זה מסנדל להם.
יגיע ל-30 מיליון, כן?
כן, בממוצע.
אבל אני עדיין אומר שכאילו, אני יכול לחשוב על הרבה מאוד בסיסים פחות טובים מקט את ויגינס, ועדיין הבעיה שלהם היא לא קט את ויגינס, הבעיה שלהם זה הכסף שמושקע
בגורג'י ג'נג.
בדיוק. והכסף שמושקע בטאץ' גיבסון, זה הבעיה שלהם הרבה יותר מאשר הכסף שמושקעים על קט וויגינס. אם היו מצליחים אפילו רק להיפטר מג'נג ולהביא משהו יותר פרודקטיבי משם, אז מצב היה הרבה הרבה יותר טוב. אם ג'ימי בטלר מעריך חוזה והם יצליחו לעשות ניסים, אז אפשר לבנות פה קבוצה מצוינת.
בסיס של שלושת השחקנים הללו לגמרי. שוב, הם הוכיחו שהבסיס הזה שנה שעברה שווה טופ 3 במערב.
כן.
לגמרי.
בעיניי המדהים הקבוצה הזאת, איך הם עברו מלהיות כל כך קבוצה רעה מאוד כל כך הרבה זמן, לקבל את הבחירה, פעמיים, שנתיים ברצף את הבחירה מספר 1,
סליחה. ויגינס זה בטרייד.
זה בטרייד, בסדר. אבל להביא אליהם את הבחירה מספר 1 בשנתיים ברצף, היה שם איזה רגע של שביב תקווה, כמו שיש היום סביב אוהדי פיניקס, של יש לנו עכשיו את זק לוין שהוא צעיר, וקארל אנטוני טאונס, וויגינס שיהיה אדיר, וכזה וכזה וכזה. האצת הטיימליין בשנייה אחת ברגע שהביאו את ג'ימי בטלר, ושנה אחר כך זה נראה כאילו... עכשיו זה שנת מייקו ברייק ו...
זה שנת מייקו ברייק לטיבודו. אני לא הייתי נכנס להיסטריה אם אני אוהד מנסוטה בכל מקרה, אבל כן, כאילו... צריך עבודה יותר טובה שם, אבל לא הייתי... בניגוד לכל קבוצות הלוטרי התמידיות האלה, האורלנדואים והסקרמנטואים ופיניקס ו...
לא, קאט זה ג'קפוט.
מעבר לזה שקאט זה ג'קפוט, הם הצליחו להביא את הג'קפוט הזה לפלייאוף, מה שאחרות לא נראות שזה שם אפילו.
אני חושב ששחקן, א', ביכולת של ג'ימי באטלר, ובאתי עם האופי של ג'ימי באטלר, לעומת האופי הדי חנוני במרכאות של קאט, זה איזשהו שילוב אדיר. ככה שגם אם יגיע לקבוצה הזאת שחקן שאולי מבחינת כדורסל באיזשהו טרייד, לא פחות מג'ימי באטלר, אבל שחקן בלי האופי הזה, בלי הרצח בעיניים, בלי המלחמה, הוא לא יקח את מנסות הלן שג'ימי באטלר לקח אותם. אני חושב שג'ימי באטלר מבחינת אישיות וכדורסל היה התאמה מצוינת, ובמידה והוא יעזוב, וזה מסתמן שהוא יעזוב, זה מכה איומה.
בכל מקרה, אול בצר אוף, מי יודע בכלל מי יש, מי הג'נרל מנג'ר, מי המאמן.
לא, לא, לגמרי.
אם באטלר נשאר ומנסות הנותנים מונה, כמו עונה שברה, טיבודו ישמור על התפקיד שלו. לפחות על הצד של המאמן הוא ישמור על התפקיד. ומצד שני, אם אנחנו הולך לזאת ללך קטסטרוף, הוא מאבד, אז אין שום דרך לצפות מה מינסוטה יעשו.
אפשר אנקדוטה האחרונה שלי?
יאללה.
אתמול בלילה אני שחררו את ג'ורקים נועה, והיה וודג' בומב של ג'ורקים נועה was away from the Knicks, ותום טיבולו לא הולך להביא אותו למינסוטה, זה אדיר.
ואני רשמתי לי פה שהשחקנים מסביב לקט הם או ותיקים או פצועים או אקס שיקגו. כשהרוב זה אקס שיקגו. ופצועים.
וותיקים.
אתה הולך ביחד.
סרטים.
כאוס?
מעולה.
פארגו.
מה, בגלל המינסוטה קונקשן?
וגם הרבה כאוס. בפארגו.
אני הייתי נותן את הבריחה מאלקטרז.
אני לא.
ניסיון הבריחה של ג'ימי באטלר.
תשאר במה שכתוב
כל מי שניסה לברוח מאלקטרז או נתפס או מת
חוץ מהבסרט
כרגע זה המצב
מאלה שבסרט שזה מבוסס על סיפור אמיתי
לא אבל אף פעם לא מצאו אותם ואומרים שהם תבו
ידעתי הם חיים קלינט איסטווד היה אדיר בסרט
הם כבר לא חיים
אתה ראית את קלינט איסטווד בסרט הזה?
אתה רואה איזה דיון סטאר?
ראיתי בנשיונל ג'וגרפיק זה יותר אותנטי
וגאס
וגאס התחיל איתם ב-44.5 ועכשיו הם על 41.5 אני חייב להגיד
אני אתחיל, כי אני אף פעם לא מתחיל. לא הסתכלתי על וגאס ונתתי להם 41.
אוקיי. אני...
לא בא לי.
אני הולך יותר, הרבה יותר.
אגב, 41 כי אני מאמין שבטלר בשבועיים שלושה הקרובים לא יהיה שם.
44.
אז אני עוד לפני סאגת בטלר חשבתי שהם יהיו מהקבוצות שינשרו מהפלייאוף, ואני נשאר עם האימור הזה ואני שם 40 ניצחונות.
אוקיי, בסדר, סיימנו. נסותה, תודה רבה לכם. אנחנו עוברים אל הממפיס גריזליז, מאזנם בעונה שעברה 22 צחויות בלבד, 60 הפסדים, מקום 14 במערב. הגיע עומרי קספי, הגיע ג'רן ג'קסון ג'וניור, קייל אנדרסון, שלווין מק וגרט טמפל, טאריק אמז עזב, ג'רל מרטין עזב, בן מקלמור עזב, וקובי סימונס, האח לבית, סתם לא באמת. בעיניי שאלת השאלות לגבי ממפיס היא... עכשיו שאפשר להצטרף לרשימת הבאים את ברח לשמוע עכשיו.
קספי, ג'רן ג'קסון, סלואו מו.
לא, מייק קונלי.
זה נכון.
זאת אומרת, אפשר, שחקן שפרקטית לא שיחק שנה שעברה, חוזר לסגל. מר גסול שהוא כבר די ותיק וזה, הוא לא רוצה להיות עדיין, הוא לא רוצה להיות בקבוצה של טנקינג. מייק קונלי לא רוצה להיות בקבוצה של טנקינג, זה קבוצה שתנסה להתחרות, וכמה הם יותר טובים משנה שעברה?
אני יכול לענות לך בשאלה?
אתה יכול לענות לי בהקש?
בהקש. איך מנסות התחילה את העונה שעברה? שישה משחקים ראשונים.
לא.
התחילו במאזן 5-1. ממפיס, אמרתי מנסותה?
כן.
אוי, צריך להיפטר מהם. ממפיס התחילו במאזן 5-1 את העונה שעברה, שה-5-1 כלל ניצחונות על ניו אורלינס, גולדן סטייט ופעמיים יוסטון. הם עשו את הניצחונות הללו עם סגל מלא. כשקונלי היה בריא, שגסול היה בריא, שהיה שם עדיין מאמן, שפיצדל עדיין היה מאמן, וכשלקבוצה הזאת עדיין היו איזשהם יומרות פלייאוף לעונה הזאת, כמה משחקים מאוחר יותר
קונלי נפצע,
והתחיל בלגן עם גסול ופיצדל, שגרם לפיתורים של פיצדל.
בלעד יש תעובר פיצדל.
פיצדל. והם מהר מאוד החליטו שהם הולכים על טנקינג, והם עשו את זה בצורה אגרסיבית, אני לא רוצה להקיש מהעונה שעברה לעונה הזאת, כי העונה שעברה הם סיימו המאזן של היש.
אמרתי לך שאתה יכול לתת את הקש.
לא, אז ההיקש היה זה. זאת אומרת שאנחנו נוטים לזכור עד כמה ממפיס היו איומים בעונה שעברה, ואנחנו נוטים לשכוח את הנסיבות, והנסיבות פה הן מאוד חשובות. פציעות, החלטה מודעת ללכת מאוד מאוד מוקדם על טנקינג, וצריכים לזכור שהבסיס של הקבוצה הזאת, שהבסיס הוא קונלי וגסול, הביא את הקבוצה לפלייאוף שנה אחרי שנה, הייתה קבוצה מאוד מאוד רלוונטית, קבוצות לא אהבו לשחק מולם כי מררו להם את החיים, ואני לא יודע אם זה יקרה העונה, אבל ממפיס לא גרוע כמו שהיא נראתה לנו בעונה שעברה.
בעיניי אנחנו לא נמצאים בעידן הגריט אנד גריינד שהגדי של ממפיס, אבל חלק מההחתמות, במיוחד קייל אנדרסון, לדעתי זאת החתמה של מאוד שחקנים של נשמה וזה, ואני מאוד אוהב את ג'רד ג'קסון, אני לא יודע כמה הוא יהיה רלוונטי השנה, אבל אני מאוד אוהב את ההחתמה הזאת.
אז
את הגיוס.
אני הולך להגיד כמה דברים שלא מסתדרים ביחד, אבל ממפיס מחזיקה באחד מהג'אמים הרעים בליגה, שהוא שם כבר המון המון זמן, קריס וואלס.
שאלף זה השם של ביגי.
קריסטופר וואלס, נכון. הוא באמת ג'אם רע, הוא עושה המון המון טעויות, ואיכשהו מצליח להציל את עצמו על ידי ההחלטה האחת היותר טובה שמצליחה לחפות על המון המון דברים רעים. אפשר לשים בקרדיט שלו את הבחירה באשים תביט, או את החוזה לצ'נדלר פרסונס.
אפשר להאשים אותו בתביט.
צד שני, הוא גם זה שהביא את זק רנדולף בזיל הזול, ובנה, היה מספיק חכם לבנות קבוצה סביבו, ולהביא אותו למצב מכישרון מבוזבז לשחקן ומנהיג בקבוצה, שמייצג גם את כל האופי שלה. וגם העונה, סביב כל המגבלות שהם עשו המון המון החתמות קטנות כאלה, ומאוד מאוד נחמדות, כמו גרט טמפל וסלומו, ועומרי קספי, ובחרו בסיבוב השני דילן ברוקס, שזה נחמד, והביאו את ג'רן ג'קסון, שכנראה יהיה שחקן, לדעתי שחקן מאוד טוב, אפילו על האימורים של זה, ג'וון קארזה, אבל בסופו של דבר, זה קבוצה שתלויה לחלוטין במארק גסול, בין ה-34, ומייק קונלי עם אכילס ועקבים גמורים, ואם אני רוצה להסתכל על הקבוצה אותי ולהגיד שאם זה, זה אני תולה, אם העונה שלי תהיה טובה או עוד עונה שתיגרר למחוזות הרע, אז אני נטייה שלי למחוזות הרע, למרות שעוד פעם, על הנייר עם הוברי והוברי והכל בסדר, אז הם יהיו קבוצה לגיטימית, המערב קשה מדי כדי שזה יהיה שווה פלייאוף, אני פשוט קשה לי מאוד להאמין שאנחנו נראה עוד עונות, כאילו את קונלי, את גסול, עושים עונות יותר טובות ממה שהם עשו בעבר, כי בגילאים של אלה כבר אין השתפרות, יש רק הדרדרות גם אם היא מאוד מאוד קטנה, ועוד משהו שמתקשר לקריס וואלס, אז אחד, הוא לא מנהל קבוצה, כמו שקבוצת סמול מרקט צריכה להתנהל, המון הימורים על חוזים מאוד מאוד גדולים, שאם טעית בהם, אין לך דרך להיחלץ מהם, ו...
אז זכור מכל זה, מייק קונלי, שהיה בזמנו החוזה הכי קר בליגה.
שזה עוד איכשהו הגיוני, כי באמת אם יש לך כוכב גדול שרוצה להישאר ומוכן להתחייב, כוכב גדול.
אני חושב שמייק קונלי אף פעם לא היה שווה החוזה הכי קר בליגה.
בסדר, אבל זה המקסים של היום, כאילו...
זה גם היה בעונה הזאת שהייתה קפיצה של החוזים, הוא היה הראשון שחתם על חוזה כזה.
דווקא על החוזה של פרסונס הוא בלתי נסלח, וגם עוד פעם, אתה יש לך קבוצה שעקרונית אמורה להתחרות העונה, אז תחמש אותם במאמן שיודע שיש לו איזשהו רזומה, והוא לא רוקי, והוא לא גם מאמן של לעולם לא יוטיל חותם במקומות שהוא היה בהם, כמו ג'י בי ביקרסטף. אז חוץ משחקן פה, שחקן שם...
מותר להגיד עוד משהו לרשימה?
כן, ודאי.
לוותר על טריק אבנס בלי לקבל כלום.
אז זה טעות שהם עשו עוד בעונה שעברה. היה ברור שטריק אבנס לא ימשיך. אפילו בחירת סיבוב שני שהם סירבו לקבל לפני הטרייד דדליין, היום ונורא.
ואז... אתה נשאר פה עם קבוצה שיש להם המון המון פיסים שבפני עצמם אולי נחמדים, ב-all and all זה מייצר לא מספיק, ואם קונלי באמת יצליח לסחוב עונה שלמה וגסול עונה שלמה, אז הם יכולים להסתובב סביב ה-35-40 ניצחונות, שזה עוד פעם יספיק להם להסתכל על הפלייאוף מבחוץ, הבחירה דראפט שלהם אז תהיה בסכנה לעבור לבוסטון, ובעצם קבוצה עם כמעט בלי הווה, חוץ מג'רן ג'קסון שעוד פעם לדעתי שחקן נהדר בליגה, אבל הוא הדבר היחידי שגם עתידית אתה יכול לבנות עליו, כי מקום להחתים שחקנים לא הלכה, אתה סמול מרקט בכל מקרה, וגם אין לו הלכה את הבחירה דראפט שלך, לא טוב.
זה מקום טיפה אולי לדבר על ה... כי אני ראיתי היום איזה פוסט בפייסבוק, שדיבר על למה ממפיס לא מנסים לבנות, ללכת לריבילד וללכת לזה, וחשוב להגיד שנייה, יש לסמול מרקט תמיד את המגבלה שלהם, ולפעמים אתה מנצח, 40 ניצחונות ומגיע למאבק על הפלייאוף, אז לפעמים שפקים מסוימים שזה מתקבל וזה סבבה. אני רוצה ללכת אבל לכיוון השני, מה אם האופציה של ללכת לפול ריבילד ולנסות לקבל משהו תמורת גסול וקונלי? אני לא יודע מה אתה...
אין. מי יכול לקלוט 30 מיליון דולר לעונה של קונלי, גם אם אתה מקבל אותו בחינם? מי הקבוצה הקונטנדרית שיכולה לקלוט את זה? קנה לגסול ו-25 מיליון שלו, הקבוצה שיכולה לקלוט את זה לא קיימת, אז... ואוטום...
גם אני... לא עברת את גסול שנה שעברה כשהוא רב עם הממה, ופיתרת את הממה בשביל להשאיר אותו. זה קצת מטופש לעשות את זה שנה.
זה לגיטימי גם, אוטום, לקבוצה כמו ממפיס, לנסות לסחוב עם זה קדימה, אבל הם... שהיה להם את הצ'אנסים, לא לקחו אותם, אז בטח ובטח העונה שהם בנו קבוצה נחמדה, זה לא העונה ללכת לריבי.
זה יותר רלוונטי בעונה הבאה, כשמגיעים לעונה האחרונה בחוזה של פרסונס, ולעונה האחרונה בחוזה של גסול, והם יהפכו ליותר סחירים, ובאמת קבוצה שתרצה all or nothing לאמר עליהם, תעשה את זה. סתיו זרק מקודם משהו על הבחירה שלהם שהולכת לבוסטון, היא מוגנת 1-8. זה אומר שממפיס תקבל אותה רק אם היא תסיים, רק אם היא תקבל את הבחירות 1-8, לא שולל שאם במהלך העונה, כמו בעונה שעברה, הם יראו שהם לא הולכים לשום מקום, שהפלייאוף מתרחק, הם ירצו לשמור על הבחירה הזאת, יחליטו...
אני לא חושב שתוכל
לשמור את האנקים. אני חושב שזה יהיה למעלה אופציה לספסל את קונלי את גסול. כאילו, עונה שעברה גסול שיחק כל העונה, וברור שלגסול יש כוח במועדון הזה, ולא נראה לי... הם בבעיה מאוד קשה.
הם בבעיה, לגמרי.
סרט?
היה לי משהו שקשור לממפיס ומוזיקה, ולא רשמתי את זה. אז נגיד ממפיס ומוזיקה, משהו שקשור.
יש את הסרט החדש של ברדלי קופר, כוכב נולד?
כן.
אולי על ג'רן ג'קסון, כי זה ממפיס ומוזיקה?
קדימה.
אבל לא ראיתי את זה.
אין לכם איזה סרט על זקנים? משהו עם זקנים, נו, אתם מומחי סרטים.
אני, אבל אתה מומחי זקנים.
גם נכון.
צריך להסביר. צריך להסביר.
לא מעניין. בסדר.
טוב.
שים את זה בסקר, האם צריך להסביר למה סגב הוא מומחי זקנים?
אני רוצה לשאול, האם כל בן אדם שרוצה לנחש למה סגב הוא מומחי זקנים, הוא זמן להגיב, לא מי שיודע.
33.5.
זה מה שווגאס אומר?
כן.
אני לוקח את ה... רגע, אני רוצה לספר את זה, אני אקח את האובר דווקא, אני אפתיע, ואני אלך 35.
אז אני אובר על 36.
אז זה מה שאני רציתי לעשות, אובר 36. ואני לא מרגיש בנוח עם 37, אז אני אקח את
הצטרף אליי.
אובר של 34.
אתה מעדיף לרדת מאשר להיות עם אחד מאיתנו.
כן.
בסדר גמור, אנחנו יורדים דרומה לניו אורלינס, מה זה נאמבר השנה שעברה, היה 48 ניצחונות, 34 הפסדים שהובילו אותם אל המקום השישי במערב, והפסד בחצי גמר קונפרנס. ג'וליוס רנדל הגיע, אלפריד פייטון הגיע, ז'ליל אוקפור הגיע, קזינס עזב, רונדו עזב, אוקפור השני, אמקה עזב, ג'ורדן קרופורד עזב ודיאנדרי ליגינס. בואו נתחיל לדבר ממצבת הגבוהים של הקבוצה, שאיבדה השנה שעברה את דימרקוס קזינס לאכילס באמצע השנה, והתחילה לשחק הרבה יותר טוב, כשאנטוני דיוויס נותן את כנראה קטע הכי מפלצתי בקריירה שלו עדיין, את רצף המשחקים הכי מפלצתי בקריירה, הגעה לפלייאוף, סדרה מצוינת נגד פורטלנד.
שחיטה של פורטלנד.
אני חושב שמצאו זהות בסדרה הזאת מול פורטלנד, בתור יחידה הגנתית שיודעת להפעיל לחץ מאוד מאוד טוב על גרדים, ותחת המטריה המטורפת שנותן אנטוני דייביס.
דייביס שהתרחק כל כך הרבה מעמדת הסנדר כל הזמן.
זה בדיוק הנקודה.
אז זה הצד השני של הזהות שלהם.
כל הקריירה שלו, וזה גם מה שהכשיל מאוד את ניו אורלינס וההחתמות שלהם, לאורך השנים מאוד מאוד נבעו מזה שדייביס לא רצה לשחק סנטר, ואז תמיד יוחתמו העומר השיקים למיניהם, או העמק אותו כפור, או פשוט השחקן שיקבל, יעמוד בעמדה הזאת וייתן לדייביס לעשות קצת יותר משחק מבחוץ פנימה, וכמובן להביא את בוגי קזינס, ומהרגע שדייביס בעל כורחו או בהסכמה התחיל לקחת את התפקיד הזה של הסנטר, פתאום כל היכולות שלו והיתרונות שהוא מביא בתור מישהו שיכול לשחק אך בחוץ ובפנים ובתור מפלצת ההגנה שהוא נמצא שם בתור רים פרוטקטר, הפכו את ניו אורלינס לקבוצה אחרת לגמרי, והעובדה שהעונה הם בנו את הסגל מתוך חשיבה שדייביס יאכלס את הסנטר, יצרה להם קבוצה מאוד מאוד מעניינת מבחינת האפשרויות המשחק שלה.
אז אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר ולהוסיף עוד משהו, וזה ניקולה מירוטיץ', שהוא שחקן שהוא הרבה פעמים היה מושמץ ב-NBA, והיה נתפס כאירופאי שרק יודע לקלוע שלשות. יש טייפקסט מאוד ברור שאתה חושב על מה ניקולה מירוטיץ' היה, והוא
השילוב המושלם לדייביס.
שחקן, הוא לא, קודם כל הוא שחקן מאוד טוב, ולדעתי אנדררייטד בליגה כבר הרבה שנים. השילוב שלו עם דייביס היה מצוין, היכול שלו, גם יחסי לגובה שלו, ולעובדה שהוא לבן ואירופאי, הוא לא תלתי במיוחד, הוא לוקח ריבאונדים מצוין, הוא יכול לשחק בפנים ובחוץ, משחק למסירות שלו עם דייביס היה מעולה, ראינו את זה בפלי אוף. ו...
מה שמעלה שתי שאלות. הרכש המשמעותי ביותר של...
ג'וליוס רנדל.
נכון, ג'וליוס רנדל. ג'וליוס רנדל הוא לא שחקן מהסוג של ניקולה מירוטיץ', הוא לא שחקן שמבסס את המשחק שלו כסטרץ' פור של כלי מרחוק, הוא שחקן שא'
תן לו הרבה מטר ומעלה, הוא לא מצליח לקלוע.
לא, חצי מרחק הוא לא כזה רש לשוט, הוא לא קולע, וזה לא יעזור לרווח את הצבע סביב לתת לדייביס לשחק בלור פוסט. מצד שני, הוא נותן איזשהו יתרון של שחקן שיודע להוריד ריבונד ולרוץ איתו את כל המגרש. אנחנו צריכים לזכור ששנה שעברה ניו אורלינס היא הקבוצה ששיחקה בקצב המשחק הכי גבוה ב-NBA, 102.8 פוזיישנים למשחק. אז רנדל אמור לתרום בעניין הזה. מצד שני, האיש שהריץ את כל העניין הזה, והאיש שהפך את ג'רולידי לשוטינג גארד, ואפשר לו לתת עונת קריירה בעונה שעברה, היה ריג'ון רונדו. וריג'ון רונדו הוחלף השנה על ידי אלפריד פייטון. פייטון נכנס לנעליים ענקיות של רונדו. למדנו להעריך אותו, את פלייאוף רונדו, בעיקר בפלייאוף של העונה שעברה, אבל מאז הפסיעה של בוגי עונה שעברה, רונדו לקח הרבה יותר על עצמו, הן בפן ההגנתי והן בפן ההתקפי, ועוד לא ראינו בקריירה של אלפריד פייטון שהוא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, עונת מבחן מאוד מאוד גדולה לאלפריד פייטון, להוביל את העניין הזה שנקרא אנטוני דייביס וחבורתו, ואותי מעניין, מי החמישיות שיסיימו משחקים?
בא לי לפרק את מה שאתה אמרת, כי עברת מאלפריד פייטון.
בדיוק, זה גם וגם.
בוא נתחיל, אני רוצה להתחיל מאלפריד פייטון, זה כנראה שהוא כישרוני. יש לו קצת לדרוסל.
יש לו הרבה מגבלות.
יש לו המון מגבלות.
בעיקר שיער.
הוא ויתר על מגבלה אחת, הוא הוריד מגבלה אחת.
עכשיו הוא רואה כשהוא זורק.
יש לו בעיה בזריקה, יש לו בעיה עם המרחק, יש לו בעיה בהגנה, זה שתי הבעיות העיקריות שלו, אני חושב, אם זה מוסכם. עונת מבחן מאוד גדולה. טוב לו שיש לו ג'רו הולידי.
וטוב לו שיש לו אנטוני דייביס.
כן, אבל אני מסתכל כרגע ספציפית בפן ההגנתי, גר לידו שמסוגל לחפות הרבה פעמים על החסרונות שלו, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ואולי קצת יפנה אותו, לא היה לו את זה באבן פורני, נגיד.
נכון, לגמרי.
אז פלוס אחד, שאם אני רוצה להיות אופטימי ולהגיד משהו חיובי על אלפריד פייטון, סתיו.
אני לא אוהב את אלפריד פייטון, ואני חושב שזה היה עקב אכילס של ניו אורלינס. הרבה אוהבים להגיד, רייג'ון רונדו ואלפריד פייטון, זה בערך אותו שחקן, בלי כליה, הם יודעים למסור אסיסטים, הרבה אסיסטים. רייג'ון רונדו הוא מוסר על, והוא שחקן עם ראיית
הוא מוסר על בשבוע שעבר, אבל אתה לא דירקט אותו כמוסר על.
לא, אמרתי שהוא לא מוסר מהגדולים בהיסטוריה של הליגה, ואני עומד מאחורי זה, זה לא הופך אותו ללא מוסר על יחס לשחקנים שקיימים היום.
אנחנו מסכימים שהוא מוסר אדיר.
הוא לא מוסר היסטורי ולא זה, הוא פשוט זה. ואלפריד פייטון...
יש מפיק על.
אלפריד פייטון הוא שחקן, שאני אומר שחקן, אני לא ראיתי ממנו שום דבר לאורך הקריירה, המספרים שלו היו מנופחים תמיד על ידי זה שהוא שיחק בקבוצה מאוד מאוד גרועה, בלי הרבה שחקנים שיכולים להחליף אותו ולקחת לו את הכדור.
אבל גם בלי סנטר מוכח כמו דייביס.
לא, נכון.
אבל גם להפעיל סנטר זה משהו שצריך לדעת לעשות, ולא כל רכז יודע להפעיל סנטר כמו שצריך, ולא נראה לי אלפריד פייטון מסוג השחקנים האלה.
אני אנסח מחדש את מה שאני רציתי להגיד קודם. חובת ההוכחה עליו, הוא לא עשה עדיין שום דבר מרכזי בזה.
אני פשוט אומר שהוא לא יוכיח, ואם אתה בונה עליו...
אני חושב שהסיטואציה שהוא מגיע אליי סיטואציה מסוימת. כמו שאמרתם מקודם, ג'רולידי מוריד ממנו גם עול התקפי וגם עול הגנתי. אנטוני דייביס שם לכל סוג של מסירה, כל סוג של חדירה, כל סוג של משחק, הן מהיר, הן איתי, והוא יכול להיכשל שם.
הוא יכול להיכשל,
וכל הכלים שם בשבילו כדי להצליח.
אם יש לו את הכלים, ולדעתי אין לו, הוא גם לא כזה נורא, כי הם ימצאו בין מה שיש להם, את הדברים שיחליפו את מה שרונדו נתן, פשוט הם יאבדו המון מהיכולת של רונדו לנהל משחק, ולנהל את המשחק במסירה אחת מהחצי לחצי.
ברור, הוא לא רונדו, אין ספק.
אני דווקא כן רוצה לגעת ברנדל, ולדעתי רנדל ומירוטיץ', אבל כל אחד מהם בצורה שלו, מאפשר לניו אורלינס המון המון גמישות של רוטציות. יש להם את האופציה לשחק עם דייביס, מירוטיץ', ואז מירוטיץ' פותח החוצה. יש להם את האופציה לשחק עם רנדל ועם דייביס ביחד. בחמישייה שהרבה הרבה יותר תרוץ ותהיה הרבה יותר ניידת והרבה יותר משחק בין גבוהים פנימה. ויש להם את האופציה לשחק עם שלושתם ביחד עם מירוטיץ' בסוג של סמול פורד מטורף. ואותה אופציה גם להשיב את דייביס על הספסל לשחק עם שילוב של רנדל את מירוטיץ'. אז השלישייה הזאת מייצרת המון המון אופציות של, של מאצ'ים, ואני לא יודע לענות לשאלה שאלת מי יסיים משחקים, אני חושב שזה יהיה בהתאם למאצ'ה ובהתאם למי יהיה חם באותו ערב, אבל אני מאוד אוהב את רנדל בניורלנס, אני אוהב את רנדל ליד דייביס, אני אוהב את השילוב האלה שכולם, ואני חושב שיש לניורלנס מספיק כלים כדי להיות קבוצה הרבה יותר מעניינת העונה ממה שהם היו עונה שעברה, פשוט כי הם בנויים יותר נכון סביב הכוכב שלהם, וזה מקום שהמון המון קבוצות מהסוג של ניורלנס כושלות, ראינו את קליבלנד כושלת את זה שנים עם לברון, ראינו את, את מילווקי כושלת בזה עם יאניס. עם יאניס, לא רק לזה שיש לך כוכב, אתה מחויב לבנות סביב הקבוצה טובה, אלא גם לבנות, להביא את השחקנים הנכונים סביב, ואני חושב שהפעם זה הרבה יותר שם, למרות שעדיין חסר להם טיפה לקליעה.
חסר להם קליעה וחסר להם ווינגים שיוכלו לרוץ מסביב לדייביס ומסביב לזה. כרגע שחקני הווינג הם מאיתואן מור, דריוס מילר, סולומון היל, שחקנים לא אמינים, שחקנים שלא הוכיחו לאורך שנים, שהם יכולים לאורך זמן שניתן לבנות עליהם, ושוב, הבסיס שם, זאת אומרת, הם כרגע לטעמי במרחק של ווינג או שתיים אמינים, לא כוכבים, אמינים, מלהיות אולי קבוצה של טופ שלוש במערב.
בעיניי אתה נותן קצת מור היה בסדר גמור, הוא גם...
זה לא שחקן שאתה בונה עליו, אם אתה רוצה להיות בצמרת.
42% משלוש, זה נראה לי היה בסדר שנה שעברה. 12.5 נקודות, הוא היה בסדר גמור, הוא דווקא עשה, הראה גם, דרך אגב, מגמת שיפור כל הקהרה שלו, ככל שהוא מקבל יותר כדות. דקות, אני חושב שהבעיה היא יותר בעומק, אבל יש, יש להם שחקנים, כאילו, אותו, מסכים, סולומון היל זה אסון, והייתי מעדיף למשהו יותר טוב ממילר, אבל זה לא כזה גרוע. הייתי צמח לטיפה ליותר, אם הייתי יכול להחליף שניים, הם באחד יותר טוב, אני לא הייתי מחתים את פייטון, מעדיף את הכסף הזה לווינג, אבל בסדר.
זה בדיוק מה שאמרתי. כן, לא. חסר להם איזשהו ווינג אחד אמין.
אבל עוד פעם, יש להם יותר שוטינג פחות הזה, יש להם המון המון קומבינציה, קבוצה מאוד מעניינת.
אני רוצה ברשותכם לשים דגש על משהו שסתיו אמר שמאוד מאוד אהבתי, ואני חושב שבכלל, לפעמים לא שמים לב על זה מספיק לב, כי ניתוחים יחסית פשטניים שניתן לראות בהרבה מקומות, מסתכלים על שמות, וכשרואים את, אוקיי, יש קאזינס, הוא שחקן מאוד טוב, קאזינס יורד, מי יחליף אותו, אין מי שיחליף אותו, אוקיי, קבוצה פחות טובה משנה שעברה, צריך להסתכל על איך דבר כזה משפיע על הקבוצה, ואם אנטוני דייביס הוא שלוש רמות יותר, זה שווה הרבה.
לגמרי, תמיד דיברו על זה שהנישה הנכונה לאנטוני דייביס היא כ5 שמסביבו קלעים.
זאת אומרת, מאוד, מאוד, לגמרי. מאוד נוטים להתעלם מזה הרבה פעמים, אבל רציתי להחזיר את זה שנייה כדי לעצור אליו ולהגיד, שימו לזה לב. זהו.
רק שדייביס יקבל את זה.
ובקשר לאלפריד פייטון יוסיף, שזה שנה באמת של להיות או לחדול, כי הוא יהפוך לשחקן מינימום ודשדש.
אם אני לא טועה, הוא לא רחוק ממינימום.
כן, אז אני אומר, אם הוא יכול להיות, אם הוא יוכיר את עצמו השנה.
הוא בייסיקלי מינימום, 3 מיליון לעונה, הליגה לא מאמינה באלפריד פייטון.
כל הכלים שם כדי להצליח, זאת אומרת, זה בשבילו כדי להיכשל.
כן, פעם, אני לא חושב לא מרגיש לי שניו אורלינס שמים יותר מדי ביצים בסל של אלפריד פייטון, כאילו, אם יצטרכו לתת לחלוק את הדקות, במקום שרק 35, הוא ישחק 20, ואז פרנק ג'קסון יקבל יותר דקות, ויאן קלארק יקבל יותר דקות, וכאילו יעשו רודשפוד של העמדה הזאת יותר דקות לג'רולדה כרכז, כאילו בואו, העונה שלהם לא טיפול על אלפריד פייטון, היה עדיף שהיו מוצאים...
לא, אבל עדיין, יותר דקות של ג'רולדה כרכז פוגע בג'רולדה כקלעי, וזה כן נפגע בקבוצה.
נכון, אני אומר, אבל יש פתרונות, גם אם פייטון יהיה פלופ כמו שהוא יהיה.
סרט.
נפתי את זה.
סרט, סתיו.
אנטוני דייביס נגד העולם. סתם, אין סרט כזה, יש סקוט פילגרים נגד העולם, אבל היה מגניב עם אנטוני דייביס נגד העולם.
יש סרט, אתה מכיר את אדם בעקבות גורלו? איזי ריידר? וזה?
אוקיי.
זה סרט מאוד ישן עם פיטר פונדה, שהם נוסעים ל... הקטע שלהם זה לנסוע לניו אורלינס למרדיגרו, והם מתים בדרך. זה אחד המקומות שבהם גילו את ג'ק ניקולסון.
מקווה מאוד שדייביס לא ימות בדרך.
המון הרוגים יש לנו בפוד היום.
אז אנטוני דייביס בעקבות גורלו. ניו אורלינס, בעיניי. או אפשר כזה זמר הג'אז או משהו כזה מאוד מקומי.
קוראים לסרט זה, לואי ארמסטרונג. לא דרך קוראים לסרט.
יאללה.
45.5.
זה וגאס?
זה וגאס.
יכול להיות אחרון?
כן.
אני יכול להיות שני?
אוקיי, 47.
וואי, אני לא רציתי לקחת אובר. טוב, אני אקח 46.
50 ניצחונות. ו-MVP.
אם יש 50 ניצחונות גם יהיה MVP, אני מסכים.
לג'רו?
לא, לפייטון.
לפייטון מנינג.
יש מצב.
אגב, פייטון מנינג עדיין מחכה ל-50 ניצחונות שלו. סן אנטוניו. סליחה, אני יודע, אני אמרתי משהו לא הגיוני, אבל פשוט נתקעתי איפשהו. כי נזכרתי שהיה לו MVP, נכון?
אז פייטון יש הכי הרבה MVP, מה לא?
כן, אז כאילו, נתקעתי באמצע המשפט ו...
יותר מלמייקל?
ענפי ספורט שונים, לא יודע, כאילו, לא יודע.
נמשיך.
כן.
סן אנטוניו. אני צריך לדבר עליהם. אוקיי. המאזן שלהם בעונה שעברה היה 47 ניצחון, 35 הפסדים, במקום השביעי במערב, הם הפסידו בסיבוב הראשון בפלייאוף, הם זוכים ג'נטלמן סוויפ לגולדן סטייט, דמר דה רוזן הגיע, יעקב פולטל הגיע, מרקו בלינלי הגיע, לוני ווקר הגיע, אבל חתך, לא סתם, הוא פצוע כרגע, דנטל קיינינג גם הגיע, וקווינסי פונדקסטר, קוויילן עזב, דני גרין עזב, מנה ג'ינובילי פרש, טוני פארקר עזב לשרלוט, סלואו מורקייל אנדרסון עזב, וז'ופרי לברן עבר לפנרבחצ'ה. אני אתקן את החמישייה שכתבת שם, מרסלו, כי דז'ונטה מורי כבר לא בחמישייה, דז'ונטה מורי לצערנו, זה ה-ICL, נכון?
גמר את העונה.
סיים את העונה, מקווים שלא את הקריירה.
זה ה-ICL, סיים את העונה, לא.
לא, סיים את הקריירה כדז'ון תמורי שראינו סלש הכיווינו לראות.
ה-ICL אני לא יותר מדי.
מאז גם דרק ווייט שהיה אמור להחליף אותו בחמישייה נפצע גם הוא, והרבה עכשיו ציפו לראות את פטי מילס בחמישייה.
סביר שהוא יתחיל משחקים.
כי, לא יודע, אני הבנתי שברין פורבס הולך.
ברין פורבס הוא צחר כרכז הפותח לפחות תחילת העונה. בוא נראה מה זה אומר.
טוב, אז אני אנסה לקצר כרגע את איפה אנחנו עומדים עם סן אנטוניו, העזיבה של קוואי לינארד בשנה שעברה, וכביכול, האפס שהם קיבלו מקוואי לינארד בשנה שעברה, 9 משחקים, מוחלף בדמר דה רוזן, היה אמור להיות כביכול משהו יותר טוב ושדרוג, במיוחד אם אתם כמוני מאמינים גדולים בדז'ונטה מורי, שגם היה אמור לעשות איזו קפיצת מדרגה השנה. הכל קצת התחרבש עכשיו עם הפציעה של דז'ונטה מורי, ואני נוטה לראות איפה אתם רואים את סן אנטוניו השנה.
אז לצערי ואף אחד לא ידע את זה, אני אמנתי שסן אנטוניו תסיים את רצף הפלייאוף שלה עוד לפני הפציעה של דז'ונטה, אז על אחת כמה וכמה אני מאמין בעונה. זה מאוד מבאס אותי כי...
אתה לא מאמין בעונה.
מה?
אתה לא מאמין בעונה.
לא מאמין בעונה. וזה מאוד מבאס אותי כי בסה לי שככה זה מסתיים שם, אבל לפעמים יש דברים שעל הנייר נראים נהדר, אבל בפועל לא יעבדו, ואני לא יותר מדי האמנתי בשילוב הזה של דרוזן את למרקוס אולדריץ' כשתי השחקנים שמובילים את הקבוצה קדימה, על אף שכמו דביר אני מאוד האמנתי בדז'ונטה מורי. אני חושב שהמערב טוב מדי, אני חושב שסן אנטוניו נמצאת במקום לא טוב ולא מאורגן, אני חושב שהם איבדו יותר מדי שחקנים שמייצגים את מי שהם בלי להביא את המחליפים שעומדים שם. בדרך כלל הדבר הכי הגיוני בעולם של קבוצות היא ups and downs, וקבוצה צריכה להגיע למקום שצריכה לבנות עצמם מחדש.
במיוחד שלא קבוצה ביג מרקט שזה...
כן, וסן אנטוניו קיוותה לקפוץ על השלב הזה עם הטרייד על קוואי, היא עכשיו תיאלץ למצוא את הדרך, נדע, אולי אפילו תרוויח ובאמת לא תגיע לפלייאוף, ואם הם יראו שהם שם, הם יעשו גם טנקינג שיימלס, כי זה פרופול לא סופר אף אחד ממטר, אבל אני מאוד לא מאמין בקבוצה הזאת, גם בגלל הכדורסל, שלא נראה לי שם פיסים שעובדים ביחד אחד עם השני.
בוא נדבר שם על סגנון, כי דמר דה רוזן, שחקן קצת אולד סקול עם הרבה לונג טוז, למרקוס אולדריץ' גם, מה שיטת המשחק שבה...
כן, גם שנה שעברה סן אנטוניו האחרונים בליגה בניסיונות משלוש. פופ תמיד ישחק את ה-Motion Render React Offense שלו, שבעצם הוא מנסה ללמד את השחקנים שלו, לראות מה ההזדמנות הכי טובה בהתקפה, ובהתאם לזה למחפש את המהלך הנכון. זה שיטה שדורשת המון המון אמון של השחקנים במערכת, ושחקנים מאוד מאוד ספציפיים, שחקנים מ-IQ כדורסל גבוה. כן. עכשיו, אני לא בא להגיד של דרוזן אין או יש IQ כדורסל גבוה, אני פשוט אומר שנראה לי שאיבדת יותר מדי מהשחקנים שמכירים את זה, צירפת המון שחקנים חדשים בבת אחת, ואיפשהו אמור לראות את התגובה לזה בצורת משחק, ואנחנו נראה, סן אנטוניו הרבה פחות חדה, הרבה פחות מסוכנת. טרי טוב, סגב?
לא, איזה טרייד, לא איתנו.
אני, דבר ראשון, לא מבין למה אתם חושבים שסן אנטוניו תהיה פחות טובה. אחרי שלמרקוס אולדריץ' סחב איתו עונה שלמה את הקבוצה הזאת לפלייאוף, למה שדמר דה רוזן כעוד אקסטרה לזה, אז הורדת את דיון דה מורי.
מישהו רוצה לחזור על מה שאמרתי כהסבר, או למה הם יהיו פחות טובים?
אם זה לא היה באינסטגרם, סניב לא היה מקשיב לך.
נכון.
תקשיבו.
לא, אתה צודק, על הנייר אתה צודק.
אני שואל אותך ברצינות, אני שמעתי, אפילו שאני בענייני הפקה, אני מקשיב לכם, ואני שואל אותך, למה אתה חושב שלמרקוס אולדריץ' לא יהיה, אפילו, אז דה רוזן לא התאמה מושלמת לדבר הזה, אבל כרגע יש לך קבוצה שהיא בלי דה רוזן, והיא מגיעה לפלי אוף, אולדריץ' סוחב אותם יפה מאוד, עם קצת גסול, קצת מורי, אוקיי,
דיברנו על זה מקודם, אני מאמין גדול בסן אנטוניו, אני מאמין גדול בשיטה, ואני מאמין גדול בפופוביץ', אבל יותר מדי דברים הלכו שם לאיבוד. דני גרין, שהיה חלק מאוד אינטגרלי מהקבוצה, עזב. אינטגרלי,
אינטגרלי היה.
נכון.
לא שנה שעברה וגם לא לפני שנתיים.
הגנתית גם עונה שעברה.
לא, גם שנה שעברה היה לו איתו. היה לו
ג'ינובלי.
דני גרין כבר נעלה
מזמן.
מנו ג'ינובלי נתן את האקסטרה פוש והיה שחקן מלהיב. טוני פארקר נגמר. קייל אנדרסון זה אחד השחקנים הכי גרועים שראיתי בכדורסל. עכשיו.
אז הוא כנראה היה בקבוצת הפנטזי שלך. לא, לא. אבל דיברת כרגע על חמישה שחקנים. זה חמישה, זה חצי קבוצה שעזבה.
סגב, זה ייתן לו לדבר עליך ככה?
לא, נו, אני מחכה על המשפט.
הוא יודע שזה נכון. יותר מדי, אני מסכים איתך שאף אחד מהם לא היה לברון ג'יימס, אף אחד מהם לא היה קוואי לנארד בסיאו, אבל זה יותר מדי חלקים קטנים שמצטברים לאיזושהי נישה מאוד מאוד גדולה. שוב, בסן אנטוניו שבנויה על זה שכל שחקן נותן בדיוק את מה שהוא צריך לתת ובדיוק את מה שהוא יודע, ועדיין חשבתי שהם הגיעו לפלייאוף עונה, אבל דז'ונטה מורי, הרכז, הוא היה אמור להיות השחקן השלישי הכי טוב, השחקן השלישי הכי חשוב בקבוצה הזאת, זו מכה איומה לקבוצה. ועדיין קשה לי לאמר מולם. אני דיברת, סתיו מקודם דיבר על סגנון המשחק שלהם. הם היו אחת הקבוצה שזרוקות הכי הרבה בכלי הזה שלא משתמשים בו יותר בכדורסל, זריקה מחצי מרחק. למרקוס אולדריץ' כמובן הוא אחד השחקנים שעושים את זה הכי הרבה. הגיע לשם גם דמר דה רוזן, שהוא אחד מקלעי החצי מרחק הכי טובים בליגה שעושה את זה בווליום הכי גבוה. ושוב, סתיו אמר מקודם, פופוביץ' יודע לשחק על החולשות של ההגנות. רוב ההגנות היום ב-NBA מובילות את ההתקפות לאזורים החלשים, לאזורים עם האחוזים הנמוכים יותר. האזורים הללו זה אזורים של קליעות מחצי מרחק. סן אנטוניו תשמח שיגררו אותה למשחק של קליעות מחצי מרחק. ושוב, שניים השחקנים הכי טובים בליגה בסגנון המשחק הזה נמצאים אצלה. ושוב, וקשה לי ללכת נגדם. זאת אומרת, עדיין בסיס של שני שחקנים מאוד מאוד טובים נמצאים שם. הם עדיין יהיו קבוצת הגנה מאוד מאוד טובה, לא משנה מי השחקנים. אבל הם מלחמויים בציפורניים.
זה לא רק שהוא יודע לשחק על החולשות של הקבוצה שנגדו, הוא יודע להוציא את המקסימום מהשחקנים שיש לו בסגל.
כן, אבל
אני סומך עליו בעיניים עצומות על פופ, גם אחרי שנה קטסטרופלית, שגם עובד את אשתו, וגם עובד מלא שחקנים מהקבוצה בסיס הענקית שלו, שהוא יוציא משם את המקסימום, ואני מצטער, אבל אם אתה אומר לי, גם שנה שעברה, דיון תמורי, אתה מעיף אותו בפציעה, הוא מעיף אותו בטרייד, ומביא לי את דמר דה רוזן, כשקוואי לא שיחק בכלל, אני אומר לך, עד רבה, הקבוצה השתפרה.
אבל שוב, זה ג'ינובילי שלו שם, זה גרין שלו שם.
אבל זה שחקנים שכמעט ולא השפיעו שנה שעברה.
אבל זה יותר מדי שחקנים.
אבל זה מי שהיה להם. מה זה לא השפיעו? זה מי שהיה להם.
לא השפיעו.
הרוטציה.
הרוטציה, הם איבדו את רוב הרוטציה של שנה שעברה. עכשיו, גם מי שהביאו הוא טוב כמו מי שהם איבדו, ואפשר לנהל את הדיון אם הוא כן או לא, זה עדיין שחקנים חדשים שנכנסים למערכת, שדורשת היכרות של המערכת.
יופי, אתה מתעלם מפופ.
אני ממש לא מתעלם מפופ.
שנים רבות, פופ הביא כל מיני שחקנים אנונימיים, וגם דני גרין היה אנונימי, וגם ג'ינובילי לא היה איזה שחקן שאתה אומר, וואו, אני מביא לפה את הסטאר הכי גדול של היורובסקט.
אוקיי, אז בואו, דבר ראשון, אנחנו נגיע לזה בשלב האימורים. אני לא טוען שסן אנטוניו הולכת להיות קבוצה של 25 ניצחונות. אוקיי.
אני לא עושה בפלי אוף.
אתה יכול להיות שאני אגיד שהם יהיו מקום תשיעי, ואתה תגיד שהם יהיו מקום שמיני, וההבדל יהיה ניצחון. אז אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר קרובים במה שאנחנו אומרים. אני לא חושב שאתה חושב שהם הולכים לסיים שלישי במערב. הדיון הוא על, בגדול, 2-3 ניצחונות, אני מאמין שזה ההבדל בין כולנו. אני פשוט מאמין שמתישהו זה יתפוס אותך, ואני חושב שזה עונה, כי גם סן אנטוניו, אל תסתכל רק על מה הם איבדו מול עונה שעברה, גם מה איבדו לפני שתי עונות ושלוש עונות, הם כל עונה מפתחים איזשהו 2-3 שחקנים נחמדים כאלה, השחקן השישי, שביעי, שמיני שלהם, מאבדים אותם כי הם לא יכולים להחתים אותם בגלל שהערך שלהם נהיה גבוה מדי, ובסופו של דבר מגיע המקום הזה שאולי לא תצליח העונה למלות את החסר הזה, ונראה לי שזה יקרה העונה. אם אני אתאה ואני אפספס את המשחק הזה, יכול להיות. בעיניי זה לא יקרה עונה, אני חושב שיש פה פחות מדי פופ בסגל הזה.
אוקיי. זה בסדר לחשוב שזה יהיה גבולי מאוד, להגיד שחד משמעית הם לא יגיעו, או חד משמעית זה עונת הנפילה של סן אנטוניו. אני לא מאמין בזה.
אוקיי, בסדר גמור.
אני יושב בצד ומחייך. טוב. אתם מרגישים כמוני שזה קצת חוסר תזמון מוצלח של פופוביץ' לסיום הקריירה?
בסה, זה הבסה הכי גדול. שלא ככה מגיע לסיים.
עזוב את הבסה.
אתה יודע, הוא תכנן את זה מושלם. קוואי לא היה אמור לעזוב.
כן.
אז זה הבסה, כי הוא בנה את זה מושלם. הסופרסטאר עוזב, הסופרסטאר צומח. אבל זה לא קרה, כי הוא התנאלץ לוותר על קוואי, ואז אתה מחליף אותו בדרוזן, שהוא כבר שחקן יותר ותיק, וזה כבר נפח להיות אחרת.
ואז זה שרשרת של...
אבל שאלה יותר מעניינת...
זה כמו שאתה עושה טרייד גרוע, אז אתה צריך להחליף את זה בעוד טרייד גרוע.
שאלה יותר מעניינת, פופ מן הסתם לא מאבד את זה, אתם רואים שהוא חד, הוא מצחיק, הוא עדיין פופ. השאלה שלי... השאלה המעניינת שלי זה אם הוא... אם ריאלי שהוא יעבור. אני אומר, השאלה אם זה שאלה ריאלית שאומר, אוקיי חבר'ה, פה נסתם הפוטנציאל, אני הולך.
המקום היחיד אליו פופ יעבור הוא הביתה, הוא כנראה יאמן או עונה הזאת או עונה הבאה, מדברים על זה שהוא יפרוש אחרי האולימפיאדה ב-2020 וזהו, לא יעבור קבוצה, שום סיכוי שהוא יעבור קבוצה.
לא,
שום סיכוי.
כן, אני מרסלו ואני לא אוהב להיות חד משמעי.
אוקיי,
נראה לי שבנימה עצובה זו, נעבור לסרט.
על זה בסה. Betrayed.
מעולה.
בניגוד לניתוח שלך, אהבתי את הסרט
שלך. שגב עוקץ אותי קשות. הדבר המפתיע הוא, וזה אולי מחזק קצת...
אולי ברוקברק מאונטן?
אוקיי, נגיד שיהיה. הדבר המפתיע, וזה אולי... זה מחזק ולא מחזק.
לא הבנתי מה הקשר, גם.
גם אני לא.
יופי דבר.
סליחה, זו בדיחה מטופשת, אבל היא עבדה.
אוקיי, אז מחזק ולא מחזק את מה שסגב אמר, אז וגאס לא האמינה בהם גם, כן, העונה נתנה להם 43.5, אבל אחרי כל שלל הפציעות הזה, היא כולה הוריד אותם למשחק ל-42.5, אז אתה צודק שהפציעות האלה כנראה לא משמעותיות, מצד שני, הם לא מאמינים בהם נקודה, אז הכל טוב. אני אתחיל כי...
וכמו שאתה... תורך להסביר לנו כל פעם, וגאס לא בכך אומר את מה שמאמינים, אלא איפה הם יכולים להשיג אחר בוואליו. כן. לדעתי, תפיסת אי אפשר לאמר נגד פופ, זה בדיוק התפיסה שגורמת לא לרדת יותר מדי.
גם אנחנו לא אף פעם אומרים, דרך אגב, וזה משהו מאוד חשוב, התייחס למה שאמרת, אנחנו אף פעם לא אומרים מה האימור שווגאס אומרת שיקרה, כי גם היא אומרת over-under, אז אם נגיד אתה מאמר את האנדר והיא חושבת שיקרה over, אז האנדר יהיה לו רווח יותר גבוה, אנחנו אף פעם לא מציינים את זה, אולי note to myself לפעם הבאה, אבל בסדר, אנחנו כבר סיימנו עוד מעט.
זה היה 42?
ווגאס תקנו ל-42.5, ואני אומר 40 ניצחונות.
למה אתה תמיד תופס את עצמך את הזה?
את מה? את הכמות הנכונה?
לא.
כמה ניצחונות היו להם שנה שעברה?
47.
כמה אמרת?
40.
41.
אני יותר אופטימי מכם. לפני הפציעה של דיז'ונטה הייתי על 48.
וואו.
לפני הפציעה של דיז'ונטה. אחרי הפציעה, עם כמה ניצחונות ייכנסו לפלייאוף העונה?
דעתי רק חווה מאזן חיובי במערב.
לא, חיובי בטוח.
אני חושב ש-43, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
אני עושה 43, אני יכול לתקן?
כן, קיבלת אישור.
44.
ואני אומר 47, כי השתתפתי בדיון, אז מגיע לי.
מקום אחרון, נכנסו כמקום שמיני, ואם אנחנו...
באמת, עם 47 ניצחונות?
לא, 44. אמרתי.
מארמת 43.
הם ייכנסו לפלייאוף, אם אנחנו זוכרים שמנסוטה נכנסו לפלייאוף בעונה שעברה אחרי ניצחון בערכה על דנבר במשחק האחרון של העונה, אז פה זה יהיה בערכה שלישית על מישהו, הם ייכנסו.
זה כל כך כיף אם זה מה שיקרה.
הלוואי, כן. יש פה wishful thinking.
בואו, מרסלו, אתה נהיית רומנטיקן לאחרונה?
לא, סן אנטוניו תמיד.
סליאב, אתה נכנסת לדיון?
חכה, תכף אנחנו מגיעים לסקרמנטו בפיניקס.
לא, יופי, בזה באתי להגיד, סליאב נכנס לדיון, אנחנו ניפרד בשלב הזה ממרסלו, ונעבור לדבר לסקרמנטו. מאזנה בעונה שעברה 27 ניצחונות, 55 הפסדים, מקום 12 במערב. מרווין בדלי, נמניה ביאליצה, בן מקלמור ויוגי פרל הגיעו, וינס קארטר עזב. אתם ראיתם את ה-360 שלו באימון באטלנטה?
של מי?
של וינס קארטר בן 41.
וואו, איך התרגשתי, וואו, הזקן עדיין את התקפות,
וואו. כן, וואי,
וואי. כל כך
מיותר. מה עוד זלגו לי, וואו.
אני לגמרי
מסתם. מה, אני היחידי? שזה מדהים.
אתה ועוד כמה אנשים באינטרנט, אבל...
אז הוא עשה 360, so fucking what.
כן. באמת.
אז אני אביא את טוני הוק ויעשה 550, אתה יודע, שטוח
הזאת, בגיל 50. אתה יודע מה ירגש אותי?
די, מה זה שטוח
הזאת? אם הוא ידביע... אפשר לרגש, זה לא מרשים קצת?
לא.
שידביע על פרדריק וייס עכשיו, בוא נראה אותו.
אתה יודע מה, אותי ירשים? שהוא יהיה שחקן כדורסל טוב.
גם אנשים, זהו, אנשים מבטאים...
עזבו, נו, אתם הפכתם אותו לדמות סנועה בגלל ה...
מי?
אנשים מבקרים טריפל דאבלים.
הוא אחד האהובים, וינס קרטר, מה אתה מדבר? פשוט זה שהוא עושה 360 בחימום. לא מרגש.
גיל 41.
So what?
אפשר להעלות את זה לסקר?
זה לא אמור להיות על דיון על אטלנטה?
אפשר להעלות את זה לסקר.
זה אפילו, האם מישהו מתרגש ב-360 של וינס קרטר בגיל 40?
בחימום.
אחד.
בחימום.
ואחד.
בסדר. וואו. אני אוסיף את הוואו.
אני גם נגד להתרגשות מזה.
סקרמנטו?
אפשר להציע משהו לסקרמנטו? תזרמו איתי?
חוץ מלדלג עלה?
לא, לא לדלג.
להיעלם מהעולם?
10 שניות של שתיקה.
כן, כן. זה רדיו טוב.
טוב, ופה אנחנו...
חמישה כנראה מורכבת מדיארון פורט, בדי היט, בודל מוגן וצ'ל אירוע.
לא התאפקת.
מרווין בגלי ווילי קולי סטיין. בוא נדבר טיפה על רוטציות הגבוהים, כי... אנחנו... וואי, וואי, וואי. זה דיון קשה.
מה יהיה עם סקרמנטו?
סתם, אני לא אמר סלו, אני סתם אוהב לרדת עליהם, אבל כאילו, טכנית, אם לא היו סקרמנטו, יש ניצוצות לשחקנים סגרים.
אין שם כלום.
מי, בגלי?
לא, לא, לא.
רוטציות גבוהים, מה? ווילי קולי סטיין, ביאליצה...
ארי ג'יילס, קוסטה קופוס, זק רנדולף, וסקאלה ביסייר. ונמנה ביאליצה, אתה אמרת. כן, יש הרבה שחקנים ש...
יש הרבה שחקנים, אני מסכים.
מעניין לראות.
זהו.
טוב.
כן.
נצחק עליהם כמה שנצחק עליהם. נראה לי שסיימנו, בואו נסיים את החלק הזה בתוכנית שיצחוק עליהם.
זה בעיקר עצור.
אני לא מתחייב על זה שאני אפסיק לצחוק עליהם.
סבבה.
אבל אני מתחייב לענות ברצינות.
יש שאיפה של סקרמנטו לבנות איזשהו משהו לעתיד. הם הביאו את מרווין בגלי, כי הם מאמינים כנראה במרווין בגלי, ויותר מהכל הם אוהבים את העובדה שהוא סבבה לשחק בסקרמנטו.
זו הסיבה שהם הביאו אותו בבחירה שנייה.
נכון, אין בעיה. מרווין בגלי היחידי שהצעיר שהוא אין לו בעלי, הוא רק רוצה לבחר כמה שיותר גבוה, וזה סבבה מבחינתו. וויל קוליסטן הוא סנטר בסדר, איפה שאפשר למצוא סנטרים בליגה הוא אחלה. יש להם עדיין את ארי ג'יילס ש מראה כמה דברים חיובים אחרי שהוא פספס את עונת הרוקי שלו, וסך הכל יכול להיות שחקן טוב. צריך שדייב יגר יפסיק עם המחויבויות המטופשות שלו לשחקנים, שסליחה, אבל זמנם עבר ולא נמצאים בטיימים של המועדון, וכנראה כבר לא תורמים לקבוצה בשום אופן, כמו זה קרנדוף וכמו קוסטה קופוס, לראות מה יש לו, לנסות להבין מה יש לעתיד, כי... סקאלה ביסייר כנראה כבר לא יהיה שחקן NBA, והוא לא קיבל באמת הזדמנות שווה בשנה שעברה לראות מה יהיה שם אם וכאשר.
חולק על ההצהרה שלו זה. אני, תראו, צחוק בצד, יש שחקנים...
אני לא מתחייב על זה.
שאפשר כאילו לבחון מה קורה איתם. ולשם שינוי, הם לא עשו את כל הדברים הלא נכונים בקיץ, ולא יחתימו ג'ורג' היל, ולא בחרו את מרווין בגלי, ויחתימו עליו ולראש לו את זק רנדולף. אז נראה כאילו, עוד פעם, הם יהיו אחת הקבוצות הגרועות בליגה, ורחוק היום שהם יהיו קבוצה תחרותית, אבל אם אפשר כאילו להוריד כל הציניות הסקרמנות, כאילו לפחות קיץ ראשון, שאני קשה לי לבקר את ההחלטות שלהם ברמה של... ההזיה. אם אתה אוהב יותר את בגלי, אוהב פחות בגלי, זה בסדר להגיד שהיית מעדיף את דונצ'יץ'. בסקט שני, הרצון להתחייב לקבוצה במקום כמו סקרמנטו יש לה משמעות, ובגלי יהיה שחקן NBA טוב. מעבר לזה, יש כישרון, בוגדנוביץ' ופוקס, וממרו על ג'יילס שנה שעברה שיכול להיות זה, ובאדי הילדי יהיה בסדר, ומוקדם מאוד להגיד שסקאלה BCL לא יהיה שחקן NBA, ווילי קולי סטיין הוא בסדר. יש... פשוט לא בקרוב, זה לא יקרה שם בקרוב, ואז מכניסים את העניין שאנחנו לא סומכים עליהם שהם ידעו מה לעשות עם זה, אבל אם אני נכנס לנקודת מוצא של העונה, אני, כאילו, נכנס לנקודת מוצא של סקרמנטו בעונות קודמות, אני לא כזה מדי.
אלא אלא וגרס, וגרס.
לא ראיות.
לא. סרטים, סרטים.
לא התחייבתי.
שני דברים, הדבר, כמו שסתיו אמר, הדבר היחיד שטוב בסקרמנטו שהם, הרסו כמה שפחות במהלך הקיץ. לא הביאו שחקנים ותיקים על שחקנים צעירים.
לא הרסו בכלל.
כן, ו... בחרו בשחקן שאשכרה הציר שהוא ישחק שם. אין להם את בחירת הסיבוב, הם הולכים להיות קבוצה גרועה. אין להם את בחירת הסיבוב הראשון שלהם העונה, היא הולכת לבוסטון ולפילדלפיה, והיא מוגנת מקום ראשון בלבד.
זה כאילו כל קבוצה שאנחנו עוברים, יש איזו בחירה שעוברת לבוסטון איכשהו.
זה כן, שזה מדהים, ואין להם גם בחירת הסיבוב שני. זאת אומרת שאם סקרמנטו לא מקבל את בחירת סיבוב ראשון, אין להם כלום בדראפט. ו...
הם לא צריכים, מצד שני הם לא צריכים עוד כישרון, ובתיאוריה שהם יראו איזשהו סוג של
אבל מה זה לא צריכים עוד כישרון? לא. איזה שחקן פה בקבוצה, אתה מסתכל עליו ואתה רואה שיכול להיות השחקן החמישי הכי טוב בקבוצה לא, רצינית.
פרוג'קשן עם קדימה, בגלי הוא שם.
ודי אהרון פוקס.
ודי אהרון פוקס יכול להיות שחקן מאוד מאוד טוב בליגה.
זהו.
בסדר, אבל בוא נתחיל לבנות אותם, בוא ניתן להם דקות, בוא נריץ אותם ביחד. עונה הבאה הם מחויבים ל-50 מיליון, אז בתיאוריה הם יוכלו להביא עוד פיס קטן, פיס פה, בלי לסתום את כל הזה שלהם. אחרי זה קדימה הם מצבם בכלל טוב. דרך אגב, בסיטואציות כאלה ואחרות יש להם נכסים שהם לא למיידי, שיכולים להיות להמיר אותם בבחירות לא טובות, בחירות סיב שני. אוטום, לשם שינוי, אוטום, המצב לא כזה גרוע, הבעיה אותו שאתה לא סומך על מי שמנהל שם את העניינים, וזה הדיסקליימר שאנחנו תמיד מדברים סביב סקרמנטו, אבל אני לא שונא את מה שיש שם עכשיו.
אני רוצה להעלות תהייה. מה זאת אומרת שחקן שהצהיר שיש לו כוונה לשחק שם? א', אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, יעבור לא יעבור, יחתום על חוזה חדש, עניינים כאלה. ב', אתה רואה רוקי שנכנס ל-NBA, שמגיע לקבוצה, נבחר שני בדראפט, והוא לא מוכן לשחק?
לא, זה לא העניין אם הוא מוכן. אני לא, עוד פעם, לא רואה שחקן, חוץ מדונצ'יץ'
שלא אומר, חבר'ה, אני פה בשביל להוכיח ולהראות מה אני שווה לליגה?
יש הבדל בין שחקן שאומר, אני אשמח להיות בסקרמנטו, ייקחו אותי שני, לבין שחקן שיגיד, לא רוצה לשחק, שם ויקחו אותו בכל זאת, וישחק. אז זה עניין של מה הקבוצה מרגישה לגבי זה.
אז זה קצת שטויות
מהשהוא מציע. לא שטויות, ספציפית רמז שהוא יישאר בריאל מדריד עוד עונה ועוד שתי עונות אם יצטרך כדי לא להגיע לסקרמנטו, כדי שלא יבחרו בו. זאת אומרת, עד כדי כך המצב שם גרוע, ועד כדי כך דונצ'יץ' או כל שאר השחקנים ידעו שקבלת ההחלטות שם היא גרועה.
אבל מה זה יישאר בריאל מדריד? הוא יכול להיכנס לדראפט ואז להגיד, חבר'ה, לא, סקרמנטו בחרו בי, אני נשאר בריאל?
בטח.
אז מה קורה עם הבחירה של הקבוצה?
אחלו, אז זכויות נשארות.
מה זה אחרו? מה זה
לא, זכויות נשארות? אצלה אטום החוזה.
אבל לא יכול?
אטום החוזה.
אטום החוזה של הרוקי.
כן.
ואז הוא בכל מקרה מחויב להיות שם.
הוא מחויב, או לא להיות שם, אבל הוא לא מחויב לשחק שם.
בסדר. שטויות.
עצוב okay. הדיסוננס הזה בין סקרמנטו של תחילת המילניום של וובר ושוט לבין סקרמנטו של השנים האחרונות.
אבל קו אחיד יש שם.
הצבע בגופייה זה הקו היחיד שיש שם. ויום ונורא. ופג'ו סטיוקוביץ' גם בהנהלה שם.
בגלל זה אני רוצה לעבור לסרט.
אתם מכירים את הסיפור על ויבק?
לא.
ויבק רנדאי, הבעלים של סקרמנטו, מכירים את הסיפור עליו? אז זה סיפור מאוד מאוד מעניין עליו, וזה דווקא מפתיע למה, כאילו, אוקיי, לא יודע אם מפתיע. ויבק רנדאי הוא איש הייטק שעשה את הכסף שלו בהייטק, ובכלל הוא ידוע כבעיניים חשיבה מאוד פרוגרסיבית. הוא אימן בהודו את הקבוצת כדורסל בנות של הבת שלו, שהייתה משמעותית חסרת כישרון ונמוכה מכל המתחרות שלה, וכשעונה לפני זה הם היו מפסידות ממוצע 50 הפרש למשחק. והוא החליט שהוא מנסה משהו חדשני, ובעצם משחק בהגנה עם 4 שחקנים, ואחת תמיד מחכה בהתקפה לאיזושהי הזדמנות.
באופסייד.
בדיוק, והדבר הזה הפך אותם מקבוצה שמפסידה 50 מפרש, לקבוצה שמנצחת, לוקחת אליפות הליגה או מנצחת, אני לא בדיוק זוכר את הפרטים המדויקים, שזה סיפור מאוד מאוד מעניין. זה הטרם שהוא אונר של קבוצת NBA.
הייתי מנצה את זה בסקרמנט.
דרך אגב, אומרים שהסיבה שמייק מלון פוטר זה כי הוא לא הסכים לנסות את הדבר הזה ב-NBA, ודרך אגב יש כל מיני קוריוזים מאוד מצחיקים עליו, כמו הבחירה בסטאוסקס שהוא קפה על ההנהלה שלו ודברים כאלה, אבל כשהוא נכנס ל-NBA היו כאלה שחשבו שהוא דווקא הולך להיות מהאונרים האלה שהולכים להיות מהאונרים הטובים שמביאים חשיבה כזה, וכל מה שהוא עשה מאז הוא אסון נוראי. אבל אם אתה מאמין ביכולת למידה של מישהו שאמור מתישהו לאסוף את כל הדברים וללמוד מהטעויות שלו ולתקן אותם, אז אפשר כאילו להסתכל גם על זה.
כמה דקות בזבזנו עליהם?
יותר מדי.
יותר מהליין של וגאס?
לא נראה לי. הוא לא נמוך מספיק. אוקיי, אני לא יודע.
סרט.
הל.
אשתי יותר טוב.
נו, הל הול?
שיט הול.
זה קצת קשוח.
מה?
זה סרט מאוד קשוח.
מה, על השואה?
לא, נקרא A Serbian Film. סרט סרבי.
מן הסתם?
לא, זה... אני לא באמת יודע אם זה סרט סרבי. כן, זה סרט סרבי. זה כוכב פורנו מזדקן שמסכים להשתתף באיזה סרט, כאילו, ארט פילם כזה. ובסוף הוא מגלה שתוך כדי שהוא בעצם גויס להשתתף בסרט פדופיליה ונקרופיליה וסנאף, זה סרט מאוד מאוד קשה.
ביחשת את האווירה עכשיו.
כן, יותר מסקרמנטו.
הצלחת למצוא את זה.
אבל אתה מבין, זה גם מאוד מבאס וגם מאוד מאוד סרבי. קלידי ועצבי בפג'ה.
כן, לא שאנחנו רומזים שהם פדופילים או עושים דברי סנאף, כן?
לפחות רובם לא.
לא, ספציפי דיבה של דסטויאקוביץ', על הסרבים אני לא יודע להעיד כלום.
כן.
חוץ מזה שהאוכל הסרבי גרוע.
קיצור, ילדים, אל תראו את הסרט, אבל כל השאר...
אל תראו את הסרט.
אפשר לראות את הסרט, זה לא כל זה. טוב.
26.
זה הליין?
זה הליין.
הסרט, אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה שאני אתחיל?
24.
נראה לי כמו בול.
אני לא זוכר מה נתתי לאטלנטה, אבל אחת מהשתיים הכי גרועות בליגה.
כנראה שפחות, כי אטלנטה זה 23.
אחת מהשתיים הכי גרועות בליגה.
אני עושה אובר.
יפה. אני נשאר בפוש.
27, 26. פתאום רשמתי את מה שנוסה לומר לסתיו. בסדר, אנחנו נעבור הלאה אל פורטלנד, והפעם אני אזכור שאני צריך לעבור לפורטלנד. מאזנם בעונה שעברה 49 ניצחונות, 33 הפסדים במקום השלישי במערב, הפסידו בסיבוב הראשון בפלייאוף. סט קרי הגיע, אנפרני סימונס הגיע, גרי טרנט ג'וניור הגיע, ניץ' סטרסקס הגיע, את דייביס עזב, שבאז נייפייר עזב ופט קונטן. השאלת השאלות שדורים על פורטלנד זה אוקיי, ולאן זה הולך, נכון? מישהו רוצה להגיב?
אני לא אוהב את השאלה הזאת לאן זה הולך, כי בניגוד ל...
האם אתה חושב שהצמד לילארד את סי-ג'י מקולום צריך להתפצל?
גם לשאלה הזאת מאוד קשה לענות לך.
האם אתה היית רוצה לעבור לגור בפורטלנד?
כן. אבל...
שאלות קלות, עכשיו בוא נבנה את זה.
לא, אני פשוט אומר עוד פעם, לכל ליגה יש אלופה אחת. בכל עונה יש שני קבוצות שמגיעות לגמר. מתי שאתה צריך להבין כאילו שאתה... לא כל קבוצה יכולה להיות קונטנדרית, ואם שפר עליך מזלך ויש לך שני שחקנים טובים, כולל שחקן מאוד מאוד טוב שרוצה שהגופייה שלו תתעלה באולם ומביא אותך כל עונה לפלייאוף, עונה אחת זה ייגמר בסיוב ראשון, עונה אחרת זה ייגמר בסיוב שני, אולי מדי פעם תעשה גמר אזורי, זה לא דבר רע וזה לא דורש כאילו בוא נפרק את החבילה ונבנה קבוצה שאולי מתישהו עוד 15 שנה תהיה קונטנדרית. אז אני אומר, אני אומר שכאילו השאלות האלה, האם מתי צריך לפרק את זה, זה אותו, תלוי מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה להגיע. בעיניי עד שזה לא עובר להיות למצב של זה לא מספיק אפילו למינימום של פלייאוף, הם צריכים להמשיך לרוץ עם הצמד הזה ולנסות לחזק מסביבו.
אתה יודע מה מבאס?
והפוך על הפוך, העונה זה ייפסק לדעתי.
אתה יודע מה זה מבאס? כי הרבה קבוצות שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו דיברנו עכשיו על סקרמנטו ושאר מרסלו הלך לסי-וויב ודיבאץ ודאקריסטי ופז'ה של ה-90s, ואנחנו מדברים על פורטלנד, אז גם אפשר לדבר על סוף ה-90s המעולה שלהם עם הג'ייל בלייזרס וכל זה. אנחנו נדבר עוד מעט על פיניקס, וגם נזכר ב-2005 ו-2006 וכל העונות של סטיב נש. זה כאילו מרגיש, העבר מונע מאיתנו להתפשר על איזה משהו שהוא בינוני, כי כל הקבוצות זוכרות עבר טוב יותר ממה שיש עכשיו. זה קצת הטיה קוגניטיבית במובן כלשהו.
הסופר-טים היוות לכולנו צורת מחשבה, כי אם אתה לא מציג עכשיו שלושה סופר-סטארים שמאפשרים לך גישה לתואר, בין אם לא תיקח אותו, אז עדיף לך לא לשחק את המשחק הזה, ולזרוק את הכל הפח, ולחפש את הפנטזיה של תצליח לבנות את הקונטנדר הזה, שבגדול היא פנטזיה, כי כמה קבוצות יש לנו שהם שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה בלוטרי, ולא יוצאות משם. אז נכון, פילדלפיה מדי פעם מוצאת הדרך לצאת משם, אבל יש את הסקרמנטו ואורלנדו, ומנסות עד כאילו מה שקרה העונה, העונה שעברה, שלא מצליחות לצאת מעולם הלופ הזה. אז אם יש לך קבוצה מספיק טובה, תנסה לשפר אותה, אם יש טרייד כמובן, מה שנקרא כופר תמורת לילארד, ואתה יכול באמת לבנות עתיד מטורף, אז סבבה, תבחן את האופציה הזאת, אבל גם היום, הצד השני הוא מי עכשיו משקיע את כל העתיד שלו בשביל ל-15 שנה בשביל לילארד, אז אני... פורטלנד צריכה לנסות לבנות את זה. כאילו, למקסם משהו יכולים לעשות מסביב.
הם מעל תקרת שכר גם העונה וגם בעונה הבאה. זאת אומרת שהמשחק שלהם לבנות סביב לילארד, סביב מקולום, קצת מוגזם. קצת, סליחה, לא מוגזם. קצת תקוע, מוגבל. תודה, סגב, מפיק על. ואני מסתכל על העונה שעברה, אני מסתכל על העונה הזאת, מבחינת שחקנים, את דייביס עזב ושבאז נפייר עזב. זאת אומרת, הבסיס של הקבוצה הזאת נשאר. הכי קל להגיד עליהם, וואלה, הם חטפו איזשהו סוויפ בסיבוב הראשון, ולילארד נראה איום ונורא בסיבוב הראשון, עם ההגנה של רונדו ועם ההגנה של ג'רו הולידי, אבל פורטלנד לא השתנתה יותר מדי מהעונה שעברה, וזו קבוצה שניצחה 49 ניצחונות, אז גם אם הם יהיו קצת פחות טובים, וגם אם לא יהיה להם רצף של 12 ניצחונות במהלך העונה, כמו שהיה להם בעונה שעברה, זו עדיין קבוצה שלפחות בעונה הסדירה אמורה להיות קבוצה טובה, אמורה להיות קבוצה שהיא סביב המרכז בפלייאוף, ונעזוב עכשיו את הדיון מה הם יעשו בפלייאוף, כי אני לא חושב שהם יכולים להתמודד מול אף קבוצה בקונפרנס המערבי בפלייאוף, אבל היא עדיין תהיה קבוצה טובה. זאת אומרת, כל הכלים נשארו שם. דייביס אומנם עזר מאוד בריבונד ועזר מאוד בהגנה, אבל נגיד אולי שזה קולינס יכול לחפות עליו בעונה הזאת, אמור לעשות איזושהי קפיצת מדרגה שאנחנו מדברים עליה כבר כמה שנים, ושוב, זאת הקבוצה.
בתור שחקן של השנייה זה מדהים.
כן.
אני בתור...
איזה עונה זאת?
שנייה.
זהו? לא, שנייה, שלישית.
כן, כן, רוקי עונה שעברה.
אוקיי, אז הוא אמור לעשות איזושהי קפיצת מדרגה, ושוב, זו פחות או יותר אותה קבוצה, ואותה קבוצה אין סיבה שהיא תידרדר מ-49 ניצחונות בעונה שעברה ל-40 ומטה, כך שאני, בניגוד לסתיו, כן רואה אותם עדיין בפלייאוף, אני רואה אותם כקבוצה שהיא סף פלייאוף כמו סן אנטוניו, ושוב, לא מעבר לזה, זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות שום דבר בפלייאוף, הם לא יכולים לנצח אף קבוצה בפלייאוף. אני במקומם, אם הייתה לי את האפשרות למכור את לילארד, או למכור את סי-ג'יי מקולם ולבנות מחדש, הייתי עושה את זה, אבל כן, הצעות מאוד מוגבלות.
אם אני הייתי אוהד פורטלנד, אני הייתי נורא מבואס, כי זה הקבוצות הכי מבואסות, כי הם סבבה, הם לא גרועות בשביל טנקים, בשביל לקחת איזו בחירה דראפט מעניינת, והן לא מספיק טובות כדי להגיד, וואלה,
תשאל
אולי עוד משהו קטן שתוסיף.
תשאל את על נחום, אולי... אם הוא מבסוט על הקבוצה שלו.
בסדר, אז זהו אותך,
זו קבוצה האחרונה
שתדבר.
אני לא מסכים, אני לא אבל... יודע, אם אני עוד של פורטלנד ואני יש לי כל ערב לראות את דמיאן לילארד, שחקן טופ 15, טופ 20, מלהיב, טוב, מחויב, כל ערב,
עד, שבדרך כלל... עד כדי. עד כדי, מקום שמיני.
אבל לא, יש אלופה אחת בכל עונה. כמה אפשר להגיד, אליפות זה המטרה היחידה, אליפות זה המטרה היחידה.
אבל הם, זה לא...
29 קבוצות כל עונה לא יזכו באליפות.
פורטלנד יגיעו לגמר, קונפרנס?
לא, לא, נראה שהעונה שעברה של פורטלנד הייתה איזשהו טופ, שהם לא יוכלו להתעלות עליו, ומפה הדרך למטה.
אגב, זה טופ לא רק בגללם, זה טופ כי הם היו... הם הגיעו למקום השלישי במרחק של, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל משחק שניים מכל המקבץ הזה, שבמקרה היה נגוע פציעות.
לא, לא, זה נכון. אני רק אומר שקשה לי לראות את פורטלנד משחזרים את העונה שעברה.
אבל זה קבוצה שניצחה את יוסטון בפלייאוף, זה לא קבוצה שתמיד נחשב בפלייאוף, המאצ' הספציפי מול ניו אורלינס היה אסון במבחינתם, הם מסיימים מקום רביעי, הם מקבלים מאצ' יותר נכון, הם יכול להיות שהם עוברים שלב. זה היה... אני עוד פעם, זה לא קבוצה שתהיה אלופה, אנחנו כנראה לא נראה אלופה בפורטלנד סביב הקור הזה, גם נעשו שם טעויות בשכר, אבל אם אתה שואל אותי מה עדיף להיות פורטלנד או 20 קבוצות אחרות, כנראה שעדיף להיות פורטלנד.
בתור רועד, אני חושב ש... לא יודע. אתה יודע, כמו שדביר שאמר, כאילו, אני אחבר לכם את טל נחום שהוא אמר קודם, זה פיניקס, אז אני
קריצה לתל נחום,
אנחנו אומרים אותה. אז אני אומר, כאילו, פיניקס, אתה לפחות, יש לך כל שנה שנתיים, אז אתה אומר, וואו, איזה בחירה דראפט מעניין, הייתו, וואי, אולי קיבלתי את אמביד 2.0, אולי קיבלתי...
אבל יש לך את לילארד, הוא אחד השחקנים הכי טובים בליגה.
לא מספיק לך את לילארד.
לא
מספיק לך את לילארד.
אבל מי מבטיח, אתה אומר, כאילו, פיניקס, וואו, ואנחנו תכף נגיע בפיניקס,
לא וואו, אני אומר על הטיפה פוטנציאל.
אבל אתה מקווה, זה בדיוק כן, אתה מקווה שדייוויד בוקר יהיה לילארד. זה על זה אני מדבר. אם דייוויד בוקר יהיה לילארד, פיניקס שיחקו אותה. לפורטלנד יש את לילארד.
It may be a boat.
אבל אין להם יותר מזה.
יש להם סי-ג'יי מקולום, יש להם שחקנים נחמדים.
יש להם נורקיץ'.
שחקנים נחמדים לא...
זה לא מספיק.
זה לא מספיק.
לא הולכים עם זה למקול.
אני חושב שאם פורטלנד...
סיפרתי כבר את הסיפור על פמילי גאי? בתוכנית הזאת?
לא בפרק הזה.
כי דיברתי איתכם על זה מתישהו. שיש איזה קטע שמציעים לפיטר גריפין מעטפה.
כן, כן, סיפרתי.
וגם בתוכנית, נכון?
כן.
סבבה. אבל אני רק אסיים את זה אם יש מישהו שזה, שכבר התחלנו. אתה רוצה מעטפה או שאתה רוצה סירה? ואז פיטר גריפין אומר... I'll take the envelope, it may be a boat. אז כאילו, יש לך את לילארד.
אחלה.
אל תחפש מישהו שאולי יהפוך להיות לילארד ואולי לא.
אז בוא נגיד את זה בכל ברור, שלילארד זה לא מספיק לבד.
זה בסדר שזה לא מספיק לאליפות. הוא לא אומר שזה מספיק לאליפות.
זה גם לא מספיק לגמר קונפרנס.
רד שנייה מהמקום שלך בתור סגב, ומה שאתה חושב כרגע על פורטלנד, ותהיה אבא למשפחה שגרה בפורטלנד, ויש לך עלה לקחת את הילדים, ויש על מה לדבר בבית ספר, ואוהבים את זה, רוצים לקנות חולצות של לילה ומעניין אותם וכיף, כאילו זה, זה טוב לקהילה שיש קבוצה שהיא תחרותית, זה קשה להיות לוזר, לוזר כל כך הרבה זמן, אפילו אם אתה אומר, יש לי תקוות שהבן אדם הבא שאני אביא יהיה...
את מי מעניין את הקהילה?
אבל מה זה? אבל
גם אתה תחרותי.
אבל אם אני אומר לך עכשיו, אני אתן לך עכשיו 5 בחירות דראפט, טופ 10, רצופות. אוקיי?
אוקיי.
ואני אומר לך שמתוך 5 בחירות דראפט האלה, אתה מוציא מקולום ולילארד, אתה אומר לי, לא רוצה?
לא יודע.
לא יודע, זו שאלה, זו לא שאלה רלוונטית לכלום.
אני רק, לדעתי, הם צריכים לפרוט את אחד מהם כבר עכשיו, הם לא צריכים לחכות עם זה, עונה שעברה הייתה הטופ שהם לא יוכלו להתעלות עליו, וברור לי שזה לא עניין של מעכשיו לעכשיו להחליט שהולכים לפרוט את סי-ג'י מקולום והולכים לקבל כוכב תמורתו.
זה מלחמת...
אבל...
לא, אם אתה שואל אותי אם אני אוהד, אם אני מעדיף להיות אוהד פיניקס או סקרמנטו או פורטלנד, אז אני מעדיף את פורטלנד. אתה שואל אותי אם אני רוצה, מעדיף להיות אוהד לייקרס, או אם אני מעדיף להיות אוהד יוסטון, או אם אני מעדיף להיות אוהד גולדן סטייט מיותר.
אם הייתי שואל אותך לפני 5 שנים, הייתי כנראה אומר שאני לא מעדיף להיות אוהד יוסטון. כנראה יש שני פרנצ'ייזים בליגה הזאת שמבטיחים, כנראה עם תועד שלהם, תמיד להיות תחרותי, וזה הלייקרס ובוסטון. כל האחרים, יש להם אפס, או יש להם דאונס, או לעולם לא היה להם, או לעולם לא יהיה להם. אבל
זה בדיוק מה שאני אומר.
אבל זה שני פרנצ'ייזים מתוך 30.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שאני לא רואה שום שינוי בפורטלנד, אני לא רואה שום שינוי שיקרה עד שהם יסיימו את החוזה.
העניין הוא שכנראה שהפלייאוף עונה שעברה סימן את תחילת הדאון של פורטלנד.
לא בהכרח, כי...
הם לא ייתנו עוד עונה של 49 ניצחונות.
אבל זה מה שאני אומר, הם היו מסיימים 48 ניצחונות, היכולת שהם היו עוברים סיבוב. אז 49 ניצחונות הוא מספר נחמד. אתה מסתכל על אומר כאילו...
אבל מה העניין של מצ'אפ? הם סיימו מקום שלישי. אתה אומר שאם הם היו מסיימים עם פחות ניצחונות,
אבל הם לא קבוצת מקום שלישי. שאומרת כאילו וואו, במקום שלישי כמו יהודה, הם משחק אחד.
אני לא רואה קבוצה מתוך הטופ 10 במערב, טופ 10, לא טופ 8, טופ 10 במערב, שלא מנצחת את פורטלנד הנוכחית, בסדרה של הטוב משבע, עם יתרון ביתיות לפורטלנד.
תראה, אני קצת קשה, כי אני צריך להגן על זה, כי אני לא מאמין, אני מאמין שפורטלנד תהיה עונה, ירידה עונה, אבל כן, פורטלנד יכולה לנצח את יוטה, ויכולה לנצח את אוקלהומה, ויכולה לנצח הרבה הרבה קבוצות.
בסגל הנוכחי איפה הם יכולים להשתפר?
דבר ראשון, זאק קולינס אמור לטיפה ליותר טוב.
אבל את דייביס עזב.
די,
זאק קולינס. את דייביס זה לא עזיבה...
לא, אבל גם זאק קולינס הוא לא שיפור.
זאק קולינס הוא בחירת טופ 10 בזה, שיכול, שכאילו אם אתה אומר, אמור לצאת משם משהו, יש שם עומק.
נורקיץ' כבר לא יעשה את שלו. סי-ג'י מקולום לא יהיה טוב יותר ממה שהוא עכשיו.
נורקיץ' שנה שעברה, סי-ג'י מקולום היה עונה לא טובה עונה שעברה, ולמרות זאת...
ולמה שהוא יהיה טוב העונה?
כי רוב הקריירה שלו הייתה בצורה מסוימת, ואז עונה שעברה עם דאון. אתה מצפה שהוא יחזור, זה לא אותם הבדלים כזה.
או שימשיך במגמה.
שימשיך, בדיוק.
סבבה.
נורקיץ' עדיין שחקן צעיר?
אני נגרר להגן על פורטלנד.
שחקן צעיר שלא מתאים לכדורסל הנוכחי. אני חושב שזה שהוא היה פחות טוב אולי עונה שעברה, זה לא בגללו, זה יותר בגלל שהכדורסל מתרחק ממנו ומהסגנון שלו.
אני לא יודע,
אני מסכים.
אגב, אין לו סגנון מאוד שונה מיוקריץ', סליחה להשוואה.
למה הוא ביגמן? הוא לא זורק של השור.
לא, לא מבחינת כישרון.
מבחינת סגנון משחק, יוקיץ' הרבה יותר מגוון ממנו, יוקיץ' הרבה יותר מותאם לכדורסל המודרני. אני רואה אותו מאבד דקות משחק לזה קולינס ולקלב סוויניגן.
נגררתי עכשיו להגן כאילו על פורטלנד. למרות שאני פתחתי ואמרתי שאני חושב שהם לא יהיו בפלייאוף.
דרך אגב, ואני כן חושב שהם יהיו בפלייאוף.
מדהים.
לא, לא, אני רק אומר שזה שהם יהיו בפלייאוף זה לא הישג. זאת אומרת, הם צריכים ללכת לאיזשהו ריבילד, הם עשו את שלהם.
הם לא נסו. שנייה, אני רוצה לוודא שאני מבין אותך, נכון?
יס.
הם לא מנצחים השנה אף אחת מהטופ 10 בסדרה, אבל הם יהיו בפלייאוף.
כן.
אני לא רואה אם זה בעיה, רציתי לוודא שאני מבין, כי זה קצת, אתה מבין למה אני מחדד את זה.
כן, כן, לגמרי.
תשמע מוזר. טוב.
פלייאוף זה לא נסדירה.
קיצור, מה הסרט שלך סתם?
וואו, יש לי הרבה סרטים. אבל זה מתייחס גם לקטע מאוד מצחיק שהיה בעולם הטוויטר עם סי-ג'י מקולם וג'סיקה.
ג'ניפר.
ג'סיקה? ג'ניפר.
ג'ניפר? אגב, אני יודע למה טעית, אבל בסדר, זה ג'ניפר?
Never stop, never stopping.
נייס.
41.5.
אוקיי.
נרסה לו.
כמה נתתי לסן אנטוניו? תסתכל רגע.
אוקיי. 44.
אז ניצחון יותר 45.
42.
מצחיק שנתתי לשלוש ניצחונות יותר, ואתה היית עסוק בלסנגר עליהם.
לא, אני לא מסנגר עליהם העונה כמו זה, שאני לא חושב שהם צריכים ללכת לריבילד ולמכור. עוד פעם, יש הצעה מאוד טובה, אבל...
אני שוב אומר, הם יהיו קבוצת עונה סדירה טובה, וזהו.
במערב יש טופ
44 ניצחונות.
יפה.
דביר, יש לנו פרק הרוח.
יש לנו את הקבוצה האחרונה.
תרתי משמע.
אחרי זה אפשר להתחיל את הליגה. מעכשיו, פיניץ' סאנז מאזנה בעונה שעברה 21 ניצחונות, 61 הפסדים. במקום האחרון במערב הגיע טרבור אריזה, הגיע ריין אנדרסון, דיאנטוני מלטון, ראשון הולמס, דיאנדרי אייטון, מיקל ברידג'ז ואליוט קובו, הרוקיז, אלכס לן עזב, אלפריד פייטון כאמור עזב, בי נייט, ברנדון נייט עזב, מרקיז קריס עזב, ו-The List Goes On and On בגדול, אני לא ארחיב לגבי זה. מה מעניין אתכם לדבר על פיניקס? בואו נתחיל מהדראפט שלהם, כי הם בחרו בבחירת ראשונה את דיאן רייטון, אנחנו דיברנו על הדראפט, אבל למי שלא זוכר, תראו, דיאן רייטון יהיה סנטר מצוין, זה קשה, אולי לא הבחירה הכי אמיצה, אולי הבחירה המסורתית, אבל...
לא בטוח, אני לא בטוח.
מצוין, אני גם לא חושב שהוא יהיה. הוא יהיה שחקן טוב מאוד.
טוב, טוב.
מה זה מצוין?
הוא לא ייתן ולו של בחירה אחד.
קט הוא מצוין?
קט הוא מצוין.
אז הוא לא יהיה קט.
אוקיי, אבל קט הוא יותר ממצוין.
הוא לא ייתן ולו של בחירה אחד.
לא, הוא לא יהיה, הוא לא יהיה קט כנראה.
אגב, הוא לא יהיה שחקן רע לגמרי, הוא יהיה שחקן טוב.
לא, שחקן רע הוא לא יהיה.
אבל הוא לא, אנחנו נזכרים על ביגמנים שנבחרו בחירה מספר אחד, דיוויד רובינסון וטים דנקן.
אז אוף שנייה בהשוואה לשחקנים קיימים ושחקנים עבר, בוא נדבר שנייה על הדראפט כדראפט, זה הבחירה שמרנית, היו יכולים לקחת את לוקה דונצ'יץ', שאתם בטוח צופים ללוקה דונצ'יץ' קריירה יותר טובה משל דיאן רייטון, אני כמובן, ואני צופה את זה לשחקנים אחרים בדראפט, אבל...
הם לא טעו בבחירה. לצורך העניין.
הם כן תראו בחירה, לא כי אייטון לא ישחקן טוב, אבל זה בדיוק האבסורד של פיניקס, ואתה התחלת מהם. הם כל הקיץ רודפים אחרי רכז. כל הקיץ רודפים אחרי רכז. הם יושבים בבחירה מספר אחת בדראפט, כשדראפט שיש בו לוקה דונצ'יץ' שיכול לשחק ברכז, יש טרי יאנג, יש שחקנים בבחירות יותר נמוכות, הם יכולים לעשות טרי יאנג, יכולים לעשות המון מהלכים, הם בוחרים את אייטון, שזה לא בהכרח השחקן שהם הכי הכי צריכים בעולם, ואז עושים שמיניות כלך בשחקן, והכי מצחיק שהם פיתרו את הבן אדם שקיבל את כל ההחלטות האלה. מישהו יכול להסביר לי מה הם עושים?
תוסיף לכל זה שהם הביאו את קוקושקוב כמאמן, המאמן שאולי מכיר הכי טוב את לוקה דונצ'יץ', זאת אומרת, הוא יודע, הוא מכיר מעבר להייפ שהאמריקאים חושבים
שלוקה דונצ'יץ'. לי היה קשה לראות את זה בתור סיבה שהם יביאו את דונצ'יץ', כמו שדיברנו על הדראפט, אבל בסדר, אני...
העניין הוא ש...
קוקושקוב הוא מאמן טוב בפני עצמו, לא צריך להביא אותו כדי להגיד... לא, בסדר, אבל הוא...
לא, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל אם כל המהלכים שהם עשו, הם חיפשו רכזים, וזה מה שנראה שהם עושים, ואז הם לא בוחרים דראפט שיש בו שני כישרונות בעמדת הרכז, אחד אפילו כישרון שאני לא חושב שהרבה שחולקים עליו, טרי יאנג, אפשר לשאול טוב, יש להם את האופציה תמיד לעשות טרי דאון ולהרוויח אקסטרה ויו לבחירה הזאת.
אז אני לא מסכים לגבי זה.
רגע. וגם, הם כנראה שהם בעצמם לא מסכים מה שהם עשו, כי הבן אדם שקיבל את כל ההחלטות האלה, הלך הביתה.
אז אני אתן דעה שהיא חלוקה עליך, אבל היא גם חלוקה ביניו ובין עצמה. לי אין בעיה.
דעה עם בייפולר.
לי אין שום בעיה. אני חושב שבכדורסל המודרני זה בסדר גמור. לשחק עם דבן בוקר בתור רכז. ויש לך אחרי זה את ג'וש ג'קסון. אפשר להגיד לי טרבור אריזה ו...
לא חולק על מה שאתה אומר. אני ממש שם עשו בפועל.
ברח לשם. סבבה. כמובן ולפתח את...
whatever, קובו ומלטון ו-whatever.
אז... אני חושב שזה הבחירה הנכונה לעשות, ואפשר גם היה לקבל את ההחלטה הזאת לפני חודשיים שהתחיל הפרי אג'נסי, ועדיין ללכת בבחירה הזאת, וזה היה מצוין. כנראה שהם כן חיפשו רכז, וכנראה שהם... אחת הסיבות שהם פיתרו את מלדונה, שלא מצא פתרונות לכל הבעיות ש...
לא, זה הוא גם שלח אחרי זה את ברנדון נייט, זאת אומרת, הוא רק המשיך להיפטר מרכזים. אמנם, ברגע שהוא נפטר מברנדון נייט, הוא נפטר מחוזה.
בסוף מה שאני
רוצה
להגיד זה שהפתרון קיים, פשוט כנראה אף אחד לא חושב שזה הפתרון. שזה מה שמוזר בעיני.
לא, אבל אני לא חושב ש... אני מסכים שבוקי יכול לשחק רכז, אני לא חושב שזה תפקיד שיוציא ממנו את הטוב שבו, שזה בזבוז לשים אותו כרכז, אבל אני בעיקר מציין את כל הדברים האלה, בהתייחס לזה שזה... עוד פעם, קבוצה ששנים נמצאת בלוטרי, קבוצה שעשתה את הטנקינגים המגעילים בתולדות הליגה, דבר שפירק להם את הקבוצה וגרם להם לשלוח לאבד שחקן כמו אריק בלדסו, בייסיקלי תמורת כלום. כנ"ל עם מרקיז קריס, בחירה 8 שאיבדו אותה תמורת כלום. הדברים שם מתנהלים ונראים מאוד 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 רע. ואז עוד פעם, זה מתייחס למה שאתה התחלת. אייטון יכול להיות, כאילו, הוא בחירה לגיטימית, הוא הקונצנזוס נאמבר 1 אצל רוב המקומות שאימרו על מה יקרה, אבל זה נטול השראה לחלוטין, וזה גם לא בהכרח מה ש... הסגל שלהם דרש,
אני חולק ומה, על
רגע,
זה.
אוקיי, סבבה, שנייה. מה שהסגל שלהם דרש, ומה שהפוטנציאל של הסגל שלהם פלוס לאן שהכדורסל הולך דרש. עכשיו תחלוק עליי, תספר
עכשיו לי. אני חולק עליך, כי דווין בוקר, כמו שאמרתם, באמת יכול גם להשלים את עמדת המנהל את המשחק. ומעבר לזה, מה היה לך שם בסנטר? טייסון צ'נדלר ואלכס לנד?
למה אני חייב
למה אני חייב סנטר גדול ומוביל בקבוצה שלך? כי קבוצות בלי סנטר...
מי הסנטר
של האלופה?
בסדר.
מי הסנטר של סגנית האלופה?
אוקיי.
מי הסנטר של ארבע קבוצות שהגיעו לפלייאוף?
בוא תוציא קבוצות עם שלושה, ארבעה סופרסטארים, פיוטר הול אוף פיימרס. אוקיי?
הסנטרים היום לא מבטיחים ניצחון, זה לא שנות ה-90.
לא מבטיחים ניצחון, אבל...
סנטר לא מבטיח לך הצלחה. אם כבר מה שמבטיח הצלחה, זה פוינט גארד איכותי, זה ווינגים איכותיים.
יש לך שוטינג גארד כישרוני, ועם עתיד מזהיר לפניו.
אז עכשיו...
יש לך...
אף אחד לא מטיל לספק בבחירה שהם בחרו בדווין בוקר.
לא.
תשמע, נכון.
זה היה פגז.
עכשיו אני אומר, אין שם שום עתיד. לא היה שם שום עתיד. איזה מין עתיד אתה צופה עם טייסון צ'נדלר ואלכס לן בעמדת הגבוהים שלך? ומה, מרכיז קריס שהיה שם?
כן,
אחרי שנתיים. היית את שנה שעברה, הסתכלת על פיניקס שנה שעברה.
אני הייתי שחקן שמשחק שנתיים, אוקיי, אני עוד פעם...
ג'וש ג'קסון שקיבל...
פעם שנייה שאני צריך להגיע על מרכיז קריס. לוותר על שחקן טופ 10 אחרי שנתיים, זה מראה שאתה פרנצ'ייז כושל.
זה מראה שעשית בחירה גרועה, או שאתה לא יודע לנהל את הקבוצה כמו
שצריך. לא, זה גם וגם. אתם יודעים שבחרת בו, זה אומר שאתה לא יודע לבחור שחקנים.
או שאתה לא יודע לנהל אותה.
מרקיז קריס לא היה מספיק גרוע כדי לוותר עליו.
לא, הוא כן היה.
בכל מקרה, אני רוצה להפנות לך שאלה.
והעונה השנייה שלו הייתה גרועה בהרבה, בעיקר בגלל הסיטואציה הבלתי אפשרית של הקבוצה הזאת.
סתיו, בתור מישהו שלא...
סליחה שנייה, אני חייב כאילו, כשאתם מדברים על מרקיז קריס, הבעיה הגדולה במרכיז קריס הוא לא מה קרה אחרי שנתיים, הוא מה קרה במהלך השנתיים האלה, ועובדה שאתה לא הצלחת להגיע למצב שאתה בכלל יודע אם יש לך שחקן טוב או לא, זאת הבעיה הכי גדולה.
אבל זה לא...
זה לא אומר
ש... זה התנהלות לא טובה.
זה לא בהכרח אשמתו גם.
זה לא רק אשמתו, זה כנראה גם אשמתו במידה מסוימת, אבל אני מסכים שלא צריך לוותר עליו תמועת אפס.
ודרך אגב, להביא סנטר שהוא פלייבול, זה דבר קל. הנה, הם עשו את זה. הם הביאו את ראשון הולמס תמורת כלום, וראשון הולמס הוא סבבה. הרבה יותר קשה למצוא בליגה של היום ובדברים שהיום מתורגם לניצחון, זה את הווינג שיכול לעשות כל מיני דברים, זה את הרכז שיודע לנהל את המשחק ולעשות אחרים סביב יותר טובים, ואני חושב שהדרפט הזה נתן להם את האופציה להביא את הדברים האלה. אייטון יכול להיות שיהיה מצוין, יכול להיות שלא יהיה מצוין, אני לא, אוטום, דעתי הוא שהוא לא ייתן value של בחירה מספר 1, זה לא הופך אותו לשחקן NBA לא טוב, אבל הוא לא ייתן את ה-20-10, הוא יהיה הרבה פחות טוב מזה, אבל אני אומר, זה פשוט חסר השראה, זה לא...
אתה יודע מה מצחיק בזה? או מה אירוני בזה? שזה safe pick של GM כדי לא לאבד את המשרה שלו.
זה הוא בית המשרה שלו.
ואני אשאל אותך שאלה שניסיתי לשאול, כי באמת לא צפיתי במכללות יותר מכמה משחקים בודדים, ולא ראיתי את העיתון...
שמחתי לשאול את השאלה הזאת.
מבחינת הגנה ומבחינת זריקות מרחוק, איך הוא?
בסדר גמור. אבל...
אם הוא בסדר גמור. לא, יש לו פוסט טוב, אנחנו רואים...
זריקות מבחוץ, כן, הגנתית, הוא לא הרשים במיוחד.
אומרים לי שהאינסטינקטים שלו בהגנה הם לא... כי מה שאתה מחפש ברמות האלה זה לא באמת להבין אם הוא שחקן הגנה מצוין, כי זה מאוד קשה להבין. אבל אם יש לו אינסטינקטים הגנתיים טובים, והוא יודע למקם את עצמו בתוך המערך ההגנתי
של... למקם הוא יודע. הוא לוקח ריבאונדים,
הוא
ריבאונדר,
הוא ריבאונדים במכללות עם 7 פוטר, ואתה אטלט וחזק כמו שאיתנו, אתה תיקח ריבאונדים במכללות, זה לא בעיה. אבל אתה צריך לדעת איפה למקן את עצמך, ואיך אתה במערג הגנתי, ולעשות חילופים, וזה, זה לצד דברים מאוד קשים. ג'רן ג'קסון, לדוגמה, הוא שחקן שהרבה יותר רואים את הדברים האלה עליו,
אני אגיד לך,
אם כבר בהשוואה.
אני בתור GM לא יודע אם הייתי, כאילו דונצ'יץ', אני לא יודע, אבל על טרי יאנג אני הייתי לוקח את אייטון.
אני פשוט עשיתי טרי דאון, אבל אני אומר, אני אומר משהו אחר, גם אייטון, סנטר זה העמדה שהכי קשה לשחקן להתפתח, והכי נדרש סביבה שתדע לפתח אותה. ובסיטואציה של פיניקס היום, אייטון מגיע עם מצב ש... יהיה לו קשה, כי מי הולך להכין לו את הכדורים במקומות שלא נוח איתם.
זה העניין.
וזה עוד פעם, אם אתה בוחר אייטון, תדע להצמיד לו את הדרך להתפתח. אני עוד פעם, הכישרון בפיניקס הוא גדול, יש המון המון שחקנים מוכשרים. הסגל לא בנוי מספיק נכון, ועוד פעם, אני עוד פעם לא מבין כאילו איך הם מתנהלים. אם לפטר GM שבוע לפני פתיחת עונה, אחרי שהוא כבר בחר בדראפט, עשה שני טריידים, אחד ביום הדראפט על מיקל ברידג'ס, ואחד הטרייד על החוזש על גולת הכותרת שלו, זה דיאנטוני מלטון, עם כל הכבוד, ואז אתה מפטר אותו, תעשו לי טובה, זה...
ולא ממנה אף אחד. מה שגרם לי לחשוב על זה, מתי זה זמן הכי טוב לפטר ג'י-אם?
סוף עונה.
שנייה אחרי שנגמר את העונה, כדי שיתחיל לבנות את העונה שאחרי.
תכלס, אם יש מעמד שאתה רוצה.
להביא מישהו בזמן שהתחיל לבנות העונה שאחרי.
עוד מישהו אפילו שבדראפט ידע לבחור את השחקן הנכון.
כי בינינו, פיניקס סיימה את העונה.
פיניקס, נכון?
בג'דול פיתרו אותו שהעונה הסתיימה. סליחה.
לא, מה סליחה, אמרת דבר נכון. דבר הכי נכון שאמרנו בכל הדיון על פיניקס.
כרגע העתיד שלהם הוא כמו של סקרמנטו, זה לא...
לא, לא, בואו.
לא, לא, לא.
הכישרון שם יותר גדול.
א', כישרון.
נכון, אבל הצורה התחתונה תהיה אותו דבר.
לא, גם לא, הם ינצחו יותר, ואתה יודע, יש המון סימני שאלה סביב המון זה, אתה יודע שדווין בוקר הוא שחקן מאוד מאוד טוב, אתה כבר יודע את זה היום, הוא גם קיבל חוזה שמתאים לזה.
זה לא כמו דארון פוקס, אתה צריך לצפות שהוא יגיע ל...
ודווין בוקר הוא שחקן שהייתי מרגיש בנוח לבנות קבוצה מסביבו, ואז יש לך המון המון nice pieces שאולי ילכו יותר טוב, אני מאוד מאמין בג'וס ג'קסון, אני יודע שמרסלו פחות, אבל יש שם זה טי ג'י וורן, הוא על חוזה מאוד מאוד נוח.
אני אוהב את מיקל ברידג'נס. כ-3&D.
אז אני לא אוהב רוקיז, וג'וש ג'קסון לא רשים אותי בעונה שעברה, ודווין בוקר עד, הוא נתן עונה שעברה, עונה של כמעט 25-5-5, 25.5 ריבאונדים, 5 אסיסטים, אבל לא עושה את זה בפיניקס, דיברנו מקודם על המספרים של אלפרד ברנטו, ואני יודע מה תגידו, עד שהוא לא יעשה את המספרים הללו, בקבוצה שמנצחת יותר מ-25 משחקים לעונה, ושנראה אותו עונה שלמה בלי פציעות, ושנראה אותו איך המספרים הללו לא מתכזזים, שעכשיו יש איזשהו גבוה שיכול לקחת ממנו את הנקודות האלה, אני לא אומר שהוא שחקן רע, אני רק אומר ששחקן של 25-5-5, לא, בוא נראה אותו עושה את זה בסיטואציות אחרות.
אתה צודק למה שאתה אומר, יש אולי אינפלציה בסטטיסטיקה שלו, אבל בוא נסתכל, דבר ראשון, זה שחקן שכל עונה עשה עונה יותר טובה מעונה שלפני זה, שזה מה שאתה מצפה לראות.
אבל שוב, זה בפיניקס.
אבל זה עדיין, אתה מצפה לראות בשחקן צעיר. אתה רוצה שיראה גרף שיפור. אם הוא היה עושה 20 נקודות בעונה ראשונה ובשנייה ובשלישית, אז היית פחות
מודע. זה בסדר.
דבר שני, נכון שעונה שעברה לו פציעות, אבל הוא יפגין בריאות בשתי העונות הראשונות שלו. ואותה...
יש לו סקילסט שמאוד מתאים לליגה.
הוא שחקן הגנה גרוע.
מה שיפה בו זה שהוא עדיין בפוטנציאל.
לא, פוטנציאל
זה
לא. אני לא אומר שהוא לא טוב.
עוד לא אמרת ראינו את הכל. עוד לא אמרת גם ראיתי את הכל.
אני לא אומר שהוא לא טוב. אני רק אומר שמדברים על הגבר כאיזשהו קליי תומסון. הוא עדיין לא קליי תומסון, והוא רחוק מאוד מלהיות קליי תומסון.
הוא גם שחקן אחר.
בוא ניתן לו את הזמן, שוב. ההווה של פיניקס היום ונורא, הם יהיו קבוצה ממש רעה עונה, אבל שוב, כמו שאמרנו, בניגוד לסקרמנטו, שגם אני לא רואה אצלהם עתיד, פיניקס יש איזשהו אור בקצה המנהרה.
אוקיי.
כן.
היה, מה זה תפור שהסרט היא House of the Rising Sun, אבל כאילו, לא כזה מתאים.
ציעו לנו במוד את אריזונה בייבי, או בייבי אריזונה, אריזונה בייבי.
גם זה נראה לי רוצים להחמיא על עצמם, אבל...
אז אני הלכתי, אז אני הגבתי בחלום אריזונה.
29.
זה וגאס.
אני רשמתי פחות מ-30, אז אני הולך על 29.
31.
קח 30.
לפי הפרצוף לקחת לדביר את האימור.
30, דביר, יאללה, קחת 31 שלך.
וואה, למזלם יש סקרמנטו בקונפרנס.
אחרי זה אתה תחזור לזה, ואתה תדיד לי, קחו 31, ואני רציתי קודם.
אני באמת חושב שאני זוכר מה אמרתי.
טוב, גייז, סיימנו בזה? אפשר לפתוח את העונה? קדימה. אז חברים, תהנו מהעונה, שתהיה לכם עונה מצוינת, אנחנו פה תמיד בשבילכם, the sweep, לכל מה שאתם צריכים, תעקבו, תגיבו, תביאו את עמדותיכם, סגב, מה יש לך להגיד?
קודם כל שבפרק הבא זה ספיישל פתיחת העונה שלנו.
נכון, ועוד דבר שצריך להגיד?
רגע, מה זה ספיישל פתיחת עונה?
מה עשינו עכשיו?
פרויקט הפריוויוס של העונה.
זה הפריוויו.
ולמה אתה מתחיל אותי לזה? אתה יודע שאני תמיד אומר כל מיני דברים מוזרים על הדבר הזה.
לא, אני פשוט רציתי להיות מעודכן.
פרויקט הפריוויוס של
העונה. פרק הבא אנחנו הולכים לסכם את הסיכום שעשינו בארבעה הפרקים האחרונים.
אנחנו כך מואבים בעצמנו, אנחנו מסכמים את עצמנו.
חכם, זה כן חכם אמר לי פעם, כל פרק רביעי ספיישל. זה בגדול הזה. מה עוד רוצית להגיד?
זהו, הכל.
סבא, אז אני רוצה... טוב, אין לי משהו.
תסכם.
חיכוש על סתיו.
תסכם את הסיכום של הפרק.
סליף, תעלה את זה לסקר. האם לדביר היה עוד משהו להגיד?
כן.
אין לי עוד משהו להגיד. חברים, תודה רבה. תגיבו שתהיה לנו עונה מצוינת. מיעוט פציעות כמה שאפשר, ואולי לקוות לאלופה חדשה?
אפשר לקוות, זה לא יקרה.
לא השנה.
אפשר לקוות?
אפשר לקוות. פיניקס.
סמי אל נקווה.
פיניקס יקחו אליפות.
ביי ביי.
לילה טוב.